אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים. שלום לכם, המרוץ המדעי למיגור מגפת קורונה, העדכון שבועי. מיד כל הפרטים על החיסונים, על הנוגדנים ועל פריצות הדרך המדעיות שיסייעו לנו במסגרת הניסיון למגר את המגפה. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ושידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. האם בקרוב נוכל להנות מחיסון כפול גם נגד קורונה וגם נגד חצבת? חוקרים אמריקאים וגרמנים פיתחו חיסון נגד קורונה שפועל באמצעות החדרת חלבון הספייק של נגיף הקורונה, אותו חלבון שאנחנו מדברים עליו מדי פעם, לתוך נגיף חצבת מוחלש והפיכת החיסון לכפול. וגם מנגנון בקרת גנים שיאפשר לשפר טיפולים נגד סרטן השד וסוגי סרטן נוספים התגלה על ידי חוקרים מאוניברסיטת בר אילן. מיד, וגם חוצנים רות סוף, בקרוב יושבת טלסקופ הרדיו הגדול ביותר בעולם, הטלסקופ הרסיבו, שרבים קיוו שבאמצעותו נגלה תרבויות חוצניות, וזה לא קרה. ומחר הזה קורה פרויקט ליל המדענים והמדעניות האירופי בישראל החל מהשעה 4. אתם מוזמנים, חינם כמובן, לחגיגת מדע מעשירה, חגיגה וירטואלית. לא צריך לצאת מהבית, רק נכנסים ל-www.madalaila.co.il. הרבה מאוד עניינים יש מחר ב-4 וגם בתוכנית שלנו. האורחות שלנו הן אלכסנדר לויקר ורונה גרשון תלמי. לביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה לנדב נוימן, ליובל אביבי, לנתיב רובינזון וליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט. בכל זמן, בכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. המרוץ המדעי למיגור מגפת קורונה, עדכון שבועי. מדי שבוע אנחנו מעדכנים אתכם בכל הקשור לחיסונים, נוגדנים, פריצות דרך מדעיות, כל מה שעשוי לסייע לנו במיגור המגפה. וכשאני אומר נעדכן, אני מתכוון לדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
עוד שבוע עבר עם הודעות, זה הולך והופך להיות קרוב כל העניין הזה של חיסונים,
כן.
יותר ממה שדמיינו.
כן, האמת זה מאוד קרוב. אנחנו השבוע שמענו הודעה שהוציאה חברת מודרנה שהם מגישים את החיסון שלהם לאישור חירום ל-FDA. הם צברו מספיק מקרים של אנשים שנדבקו במחלה ואפשר לבדוק האם הם קיבלו את החיסון או את חיסון הביקורת. הממצאים שמדווחים שהרמת היעילות שהם חישבו עומדת על 94%. לא נצפו לטענתם לפחות שום תופעות לוואי חמורות, ועכשיו הם יכולים למעשה להגיש את החיסון לאישור חירום, וגם אפילו נקבע תאריך שבו יתקיים הדיון המיוחד שבסופו יחליטו אם מאשרים או לא, וזה יקרה ב-17 דצמבר.
וגם אנחנו נוכל להנות מהחיסון הזה? זאת אומרת, ישראל קנתה רכשה את החיסונים?
אז מודרנה היא אחת החברות הראשונות שישראל חתמה איתם, אי שם באפריל אם אני לא טועה, כשמודרנה רק נכנסו לשלב הראשון של ניסויים הקליניים. אז ברמה העקרונית אנחנו נוכל ליהנות מהם, כמו שדרך אגב נוכל ליהנות גם מהחיסונים של פייזר. השאלה היא, א', כמה חיסונים הם באמת יוכלו לייצר ולספק, וב', כמה חיסונים הם ייתנו קודם לאמריקאים, כי בסופו של דבר זו חברה אמריקאית שנהנתה ממימון מאוד נדיב מהממשל האמריקאי, אז מן הסתם הם יהיו קודם.
אוקיי, אבל זה באמת הולך ונשמע מתקרב, קרוב ומבטיח.
זה בהחלט נשמע קרוב ומבטיח, ושוב, אנחנו לא הולכים ככל הנראה יום אחרי האישור לקבל מאות אלפי ומיליוני מנות שיזרמו לישראל, זה כנראה ייקח זמן. יש גם את האתגרים הלוגיסטיים, צריך לשמור אותו בהקפאה, וחשוב לזכור שזה חיסון בטכנולוגיה חדשה, אז בכל מקרה יעקבו מקרוב אחר התוצאות.
וואו, ומה עם חיסונים של עוד חברות? זאת אומרת, איפה זה עומד? שמענו על טעות בניסוי וכו', זאת אומרת, לא הכל הולך חלק כמובן.
נכון, אז חברת אסטרזניקה, כמו שדיווחנו שבוע שעבר, הם פרסמו את ממצאי הביניים שלהם, את התוצאות הראשוניות, ואצלם נקבעה איזושהי רמה מסוימת של יעילות, אבל הייתה טעות במתן המנות. קבוצה אחת קיבלה משהו כמו 2,700 איש קיבלו חצי מנה במקום מנה שלמה. זה הביא לאיזשהו תוצאות מעניינות שאולי הן יותר טובות, אבל זה לא משהו שאתה יכול לעשות בניסוי קליני, אז הם חוזרים עכשיו שוב למעריכים את השלב השלישי ומגייסים עוד מתנדבים לקבל את המינון החדש הזה. איתם כנראה ייקח קצת יותר זמן. יש גם חברה רביעית שכבר עכשיו מתחילה לעשות קולות של הנה אנחנו עוד מעט מסיימים, חברה ג'ונסון אנד ג'ונסון, שעוד לא דיווחו את ממצאי הביניים שלהם, אבל הם כבר הגישו בקשה לאישורים מהירים של רשויות הבריאות הקנדיות, אז ככל הנראה גם הם יפרסמו בקרוב תוצאות.
ובסופו של דבר, כשאחד החיסונים יוכח כיעיל וכו', אז כל המאמצים של החברות האחרות זה משהו שהוא יהיה גמר?
לא, ממש לא.
זאת תהיה מחיקה של מיליונים או שממש לא?
לא, יש לנו עולם לחסן. יש לנו עולם שלם לחסן, זה המון אנשים. חברה אחת לא יכולה להתמודד עם כמויות כאלה מטורפות, גם לא שתיים, גם לא שלוש. אז לפחות, בוא נגיד, בחודשים הראשונים, אולי אפילו בשנה הראשונה, כמעט כל חיסון שיצא ימצא לו איזה שוק, אפילו לצורך העניין, אפילו חיסון עם רמת יעילות שהיא נמוכה יותר כמו זה של אסטרזניקה, לפי הממצאים שלהם, גם לא ימצא מי שיקח אותו. יש לנו את הודו, יש לנו ברזיל, יש המון מדינות שמשוועות לחיסון הזה, ויסכימו להתפשר גם על חיסון שהוא פחות מ-95%.
וואו, עכשיו, מה קורה עם החיסון הישראלי? בשבוע שמענו קולות בתקשורת, שקולות שקוראים לעצור את פיתוח החיסון הישראלי, כי כבר יש אלטרנטיבות שהולכות ומתממשות. מה קורה עם החיסון שלנו?
אז החיסון שלנו לא השתנה הרבה, עדיין בשלב הראשון. הם מדברים על להמשיך בקרוב לשלב השני. היו גם כל מיני קולות שאם הרגולציה לא תעצור אותנו, אז באפריל יהיה חיסון, אבל זאת תפקידה של הרגולציה, לבדוק ולבקר ולוודא שמה שיוצא הוא בטוח ויעיל. דעתי לא, שתמיד כדאי לפזר את הסיכון על פני סל כמה שיותר גדול. יש כבר חיסון שהוא בפיתוח והוא בבדיקה, לעשות אותו עכשיו זה יהיה סוג של בזבוז, אבל בוא נגיד שגם אם החיסון יצא רק בקיץ או אולי אחרי, הקורונה לא הולכת לשום מקום, ואנחנו יכול מאוד להיות שזה יהפוך להיות אחד ממחלות החורף שנצטרך חיסון עבורה כל שנה. אז טוב שיהיה לנו את האופציה הזאת בארץ, ולא פחות חשוב שיהיה לנו גם את היכולת לפתח חיסונים למקרה של מגפה עתידית אחרת.
וואו, אז יש חשיבות כמובן מלבד החיסון הספציפי הזה לבחינת הטכנולוגיה ולפיתוח של חיסון בכלל כאן בישראל.
בהחלט, בהחלט.
טוב, אבל יש תקווה, באמת אור בקצה המנהרה אחרי תקופת
כן,
מה.
כן, אבל אני רוצה כן בכל זאת טיפ-טיפה לסנן, אתה יודע, אני אוהב לבאס. אני ראיתי ציטוטים של כל מיני גורמי בריאות במדינות שונות בעולם, שמדברים על זה שיש אור בקצה המנהרה, אבל עדיין יש את המנהרה שצריך לעבור אותה. יש לנו את החורף לפנינו, אנחנו רואים שבאירופה ובמיוחד בארצות הברית גם המספרים הולכים ועולים ושיאים חדשים נשברים כל יום.
גם בישראל גם
המחלה עדיין פה. גם פה המספרים מתחילים לעלות, אבל
נכון.
המצב פה לא גרוע כמו במדינות אחרות.
טוב, הקפידו על עטיית מסכות, שימרו על מרחק, לא להוריד את המסכה, תגנו על עצמכם, אין שום...
גם על האף.
חכו, נכון, לגמרי. טוב, תודה לך, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, דוקטור ארז גרטי, תודה.
בכיף.
מנגנון בקרת גנים שיאפשר לשפר טיפולים נגד סרטן השד וסוגי סרטן נוספים התגלה על ידי חוקרים מאוניברסיטת בר אילן. במחקר החוקרים מתמקדים לא במוטציות שמתרחשות בתאים, אלא במנגנוני הבקרה ששולטים בגנים שגורמים לסרטן. בין היתר החוקרים גילו קשר לאופן שבו סליל ה-DNA מקופל בתוך התאים. המחקר נערך על ידי דוקטור אופיר חכים מאוניברסיטת בר אילן, שכבר נמצא איתנו על הקו, יחד עם חוקרים מהאוניברסיטה העברית ומאוניברסיטת אל-קודס שברשות הפלסטינית. שלום לראש המעבדה לאפיגנומיקה בתלת מימד בפקולטה למדעי החיים אוניברסיטת בר אילן, דוקטור אופיר חכים. שלום.
שלום, בוקר טוב דודו.
אז ראשית, ספר לנו, באופן כללי, אני מבין שיש איזה עניין לאחרונה להבין שסרטן זה משהו שהוא לא בהכרח נוצר על ידי מוטציות בגנים מסוימים, אלא זה משהו שקשור יותר למנגנוני הבקרה ששולטים בגנים אחרים אולי, וכל הדבר הזה זה תולדה של מנגנון הבקרה.
כן, קודם כל זה, המוטציות הן חשובות, ואנחנו לא מבטלים את ה... כמובן שהחשיבות שלהם היא מרכזית ונשמרת, אבל מסתבר שהם לא כל הסיפור. ועד עכשיו באמת המחקר התמקד במוטציות האלו ומוטציות בגנים, רק אני אתן את הרקע, אנחנו, הגנים שלנו הם מאוד חשובים, הם נמצאים ב-DNA, בגנום שלנו, ובעצם הם מקודדים את התוכנית לבניית הגוף שלנו. בגוף שלנו יש הרבה מאוד סוגים של תאים, ואחד מהתופעות המסתוריות זה איך יכול להיות שבכל אחד מהתאים שלנו יש את אותו מטען גנטי, את אותו DNA, ועדיין אנחנו יכולים לקבל תאים מסוגים שונים.
שוב, איזו נקודה חשובה אולי עבור מי שמאזין לנו ככה וזה עבר לו מתחת לרדאר, בכל תא בגוף יש לנו את ה-DNA ליצירת כל הגוף, נכון? גם בתא אור, נכון, תא אדם, נכון, תא נכון. עצב וכולי של כל הגוף, אבל כנראה שיש משהו שקובע איזה חלק מה-DNA יתבטא, אבל נכון. שוב, כפי שאמרת, המתכון ליצירת כל החלבונים וכל הגוף נמצא בכל תא.
נכון, אנחנו הרי התחלנו מתא אחד, התחלנו חיינו מתא אחד שהתחלק והתחלק, נכון, נכון. ושמר על המטען הגנטי שלו. אז מה בעצם נותן לכל תא את התכונות שלו? הגנים שמתבטאים בו, כלומר, איזה סט של גנים יתבטא בכל אחד מסוגי התאים. ובגלל זה, למשל, בתא כליה נראה אחרת מתא לב, מתא שריר, מתא מוח. כי בכל תא מתבטאים גנים אחרים. עכשיו, כאשר יש פגיעה בגנים האלו, הגנים האלה מקודדים לפונקציות, יש מחלות, כמו סרטן. למשל, אם נפגע גן שמבקר חלוקה של תאים, אז עכשיו אין בקרה על חלוקת התאים, התאים מתחלקים בלי בקרה, ואנחנו מקבלים סרטן. עכשיו, עם כל הכבוד, באמת יש כבוד לגנים, הם מהווים רק 2% מהגנום שלנו. ונשאלת השאלה, מה עם שאר האזורים האחרים, מה עם 98 אזורים האחרים? ומסתבר שבאזורים האלו יש רצפים שאחראים על הבקרה של הגנים.
זאת אומרת, רגע, שוב, אתה אומר דברים מאוד חשובים, ואני מקווה שהמאזינים והמאזינות עוקבים. אנחנו יודעים באמת שהתייחסו לרוב מה שקורה אצלנו ב-DNA כסוג של ג'אנק, כאיזה משהו שאנחנו לא מבינים מה התפקיד שלו, לא מבינים, אבל כנראה שזה לא ממש ג'אנק. או לפחות חלק מזה.
מערכות ביולוגיות בדרך כלל לא יוצרות זה. אם אתה עובד, משקיע הרבה אנרגיה בלייצר ג'אנק, אתה בסוף תיכחד.
נכון, אוקיי. זה היגיון אבולוציוני.
נכון. עכשיו, עוד עובדה מעניינת, שלא שמנו עליה את הדגש, היא שהמולקולה של ה-DNA שנמצאת בכל אחד מהתאים שלנו, היא באורך של כ-2.5 מטר. כלומר, אם אתה תפרוס אותה, בכל תא יש 2.5 מטר של DNA. וה-DNA הזה מקופל לתוך גרעין מאוד קטן של כמה מיקרונים. ומה שהסתבר בשנים האחרונות זה שה-DNA מקופל באופן שהוא לא מקרי. כלומר, בכל סוג של תא אנחנו נקבל DNA שמקופל באופן אחר. ומה זה דבר מדהים בפני עצמו.
רגע, אז אתה אומר שזה לא סתם מקופל כדי לקבץ את העניין, אלא יש משמעות לקיפול עצמו. זה גם עוד משהו שעלה באמת במחקר שלכם.
נכון, זה דבר שהוא ידוע, רק שהעניין הוא איך אנחנו מבינים את ההקשר ואת התוכן של הקיפול בהקשר למחלה מסוימת או למופע מסוים.
אוקיי.
אז הקיפול הזה בעצם מאפשר לאותם אזורי בקרה להגיע ולהיות באיזושהי אינטראקציה או באיזשהו רב שיח עם גנים. אם אנחנו, הגישה שלנו להבין את אותו מקרה של סרטן הייתה לנסות להבין מה מבקר את הגנים, וגילינו באמת שבנוסף למוטציות יש הרבה מאוד גנים שמשתנים בביטוי שלהם ובעצם נותנים לתא את התכונות הסרטניות שלו. כלומר, ההסתכלות על המוטציות היא הסתכלות על חלק מהתמונה.
זאת אומרת שמה, יבוא יום ונוכל גם לטפל במנגנונים ששולטים בגנים, במנגנוני הבקרה, ואז אולי נצליח לשלוט בתאים סרטניים שהופכים להיות גרורתיים וכולי?
זאת המטרה.
כן, אוקיי.
נכון, לעקוף את ה... או לא, את ההסתכלות שהיא רק על המוטציות. אז באמת, על ידי האנליזות של הכיפול של ה-DNA, גילינו שיש, גילינו מי הפקטורים בעצם שמבקרים את אותם גנים חשובים. ולהפתעת, בוא נגיד, תחילה לאכזבתנו, גילינו שאחד הפקטורים הוא פי 53. הוא נקשר בעצם לאזורי בקרה שנמצאים באיזשהו קשר מרחבי עם הגנים המבוקרים. עכשיו, בתא הבריא, החלבון הזה, הפקטור הזה, פי 53, לא נקשר לאתרי הבקרה האלו. ועכשיו בתא הסרטני הוא כן נקשר. עכשיו, פי 53 הוא בעצם פקטור שמבקר ביטוי של גנים, והוא נחקר עשרות שנים כי מוטציות בפי 53 מעורבות ביותר מ-50% ממקרי הסרטן. עכשיו, זה מספר לא שאי אפשר להתעלם ממנו, יותר מ-50% ממקרי הסרטן, יש בהם מוטציות בגן הזה בפי 53, שהוא בקר שיתוק, בקר של ביטוי גנים, אוקיי? עכשיו, אנחנו הסתכלנו, מצאנו אותו, ואמרנו, אוקיי, נו, מצאנו מה שעוד חצי מהעולם מצא, אבל שהסתכלנו לעומק, וזה באמת עבודה, אני חייב להזכיר את דוקטור מיכל שוורץ, ומשבוע שעבר היא גם דוקטור אביטל סרוסי פורטוגז שהובילו את המחקר הזה אצלנו, הם אמרו בואו נסתכל יותר לעומק, אולי גם פה יש לנו מוטציות. לא, להפתעתנו הוא לא עובר שום מוטציה. אמרנו אוקיי, אולי הוא משנה משהו שאנחנו מכירים בתא, וגילינו שאנחנו, כל מה שאנחנו יודעים עליו, הוא לא נמצא כל בתאים שלנו. זאת אומרת, כל מה שעובר, כל מה ש... קשור אליו בהקשר של המופע הסרטני, לא נמצא בתאים שלנו, ובסך הכל, אני אומר במרכאות בסך הכל, כל מה שהוא עושה זה מבקרה של גנים מסוימים, עכשיו הוא מבקר גנים אחרים. וזה דבר שבאמת חמק מכל המחקרים שהתמקדו בו, כי אנשים עד עכשיו חיפשו מוטציות, הסתכלו על אותם 2% של הגנום. וכרגע בלי שום מוטציה, הוא עושה דברים שלא ידענו שהוא עושה, ולא רק הוא, דרך אגב מצאנו עוד הרבה פקטורים כאלו, בנוסף אליו.
ובאמת, עד כמה רחוק טיפול שמתבסס על הגילוי הזה, או על לפחות התמקדות שלכם במחקר, בסופו של דבר, זאת אומרת, זה כן משהו שנשמע כמו כיוון לטיפולים אחרים.
זה לא רק לזה, זה גם לכיוון לקלסיפיקציה ואפיון של גידולים. ובנוסף, עכשיו, כדי לגלות, כדי להציע תרופה, אנחנו עכשיו מנסים לברר בעצם למה, מה גרם לו לשנות את אתרי המטרה שלו. וזה יהיה הטארגט שלנו בתקווה לטיפול. כלומר, מהו אותו גורם, כרגע הוא מסתורי בינינו, שגרם לאותו פקטור, לאותו פי 53, לשנות את החברים שלו, להחליף את החברים שלו, מגנים טובים, נקרא לזה במרכאות, לגנים רעים.
וואו, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור אופיר חכים, ראש המעבדה לאפיגנומיקה בתלת מימד בפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בר אילן. תודה.
תודה רבה, דודו.
מחלקים ציונים לעובדים. חברת מייקרוסופט הודיעה שכחלק מחבילת התוכנות המשרדיות מייקרוסופט 365, היא תספק תובנות על העבודה בארגונים, היא תחלק לעובדים ציונים על רמת הפרודוקטיביות שלהם, ורבים חוששים. החשש העיקרי הוא שמדובר בכלי שיאפשר למנהלים לעקוב אחרי העובדים. דובר מטעם מייקרוסופט הרגיע ואומר שה הכלי הזה מספק אפשרות למנהלי מחשוב לקבל תובנות בכל הקשור לטכנולוגיה שלהם והשימוש בה כדי למקסם את היכולות של הארגון על ידי התייחסות לנקודות חלשות. מייקרוסופט מחויבת לפרטיות. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור יובל דרור, חוקר, מרצה, סופר וסוציולוג של טכנולוגיה. שלום.
אלן, אלן.
רק למען הסדר הטוב, נאמר שהתכונה הזו אמורה כבר להיות מוטמעת. זו לא השנה הראשונה שהתוכנה הזו מוטמעת, או התכונה הזו מוטמעת בחבילה הזו.
התכונה הזו הושקה בסוף אוקטובר, כלומר לפני חודש. מערכת הניהול של אופיס 365 היא כמובן לא מערכת חדשה, אבל זה פיצ'ר חדש. זו תכונה חדשה שנוספה. כן.
אוקיי.
ואתה יודע, זה מקרה שבו שני הצדדים צודקים. אתה הצגת את זה כאילו יש מצד אחד ומצד שני. אבל בסיפור הזה שני הצדדים צודקים, וזה מעלה שאלות מאוד מעניינות.
אז בוא תאר לנו למה זה צודק וזה צודק.
מכיוון שבאמצעות הכלי הזה, מייקרוסופט באה ואומרת, בואו, יש המון טכנולוגיות בארגון, צריך לנהל אותם, צריך למצוא דרך להשתמש בהם ביעילות. בואו ניתן לכם כלי שיראה לכם איך משתמשים בטכנולוגיות השונות, ואז אתם כארגון תוכלו לעשות אופטימיזציה. אתה מכיר את כל המילים האלה של אנשי הייטק? אופטימיזציה של הטכנולוגיות. נשמע יופי. אוקיי, אז הם צודקים. אבל באים המבקרים ואומרים, רגע, 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 במסגרת האופטימיזציה הזאת, מה אתם בודקים? אתם בודקים איך המשתמשים משתמשים בטכנולוגיות השונות. אתם בודקים למשל כיצד עובד X, כמה מיילים הוא שולח ביום, לאיזו פגישות וירטואליות הוא נכנס, כמה פוסטים הוא כותב בפורומים הפנימיים, ואז אתם נותנים לו ציון. והציון הזה אמור לכאורה להצביע על פרודוקטיביות. הנה עוד מילה שמגיעה מהעולמות האלה, יצרנות. אבל רגע, מי החליט שככל שאני שולח יותר מיילים, אני בכלל יותר יצרני? ומה פתאום אתם עוקבים אחריי?
זהו, שגם כשאני קראתי את הדברים, זה באמת לא אומר שמישהו מקשקש יותר שם בצ'אטים ושולח מיילים, הוא בהכרח הפרודוקטיבי ביותר. אנחנו מכירים אנשים שהם עושים הרבה רעש בארגונים וכו', והם פחות פרודוקטיביים מאנשים שפועלים מעט ועושים הרבה.
אכן, אז יש פה בדיוק את שתי הסוגיות האלה. קודם כל, מייקרוסופט נותנים לך ציון על בסיס מימדים שהם עצמם המציאו, ולא ברור מה עומד מאחוריהם, ובכלל לא ברור מה הקשר שלהם בינם ובין פרודוקטיביות. אז זה נושא אחד. והנושא השני, המבקרים אומרים בעצם, אתם עוקבים אחר כל פעולה ופעולה שעובד עושה בזמן העבודה בטכנולוגיות השונות בארגון. ובעצם זאת חדירה איומה לפרטיות. חוקר אוסטרי שככה קצת פוצץ את כל הסיפור הזה, הוא אמר, בחלק גדול ממדינות האיחוד האירופי, אסור יהיה בכלל להשתמש במערכת הזאת. היא מנוגדת לחוקים המקומיים בגרמניה ובאוסטריה, שאוסרים על ארגונים לחדור באופן הזה לפרטיות. פתאום הארגון יודע עם מי אני מתכתב וכמה אני מתכתב, והאם הוא נותן לי ציון על זה, ועכשיו אני כעובד בכלל במגננה, באים אליי ואומרים לי, תשמע, אתה לא מספיק פרודוקטיבי, בוא תשלח יותר מיילים. מה לכל הרוחות קורה כאן? אז זה באמת סיפור שבו חברה באה ואומרת, אני אתן לכם כלים לעשות אופטימיזציה, אבל מה שהכלים עושים, הם בפועל מייצרים מערכת מעקב די אגרסיבית.
תשמע, אני יודע שאנחנו חיים בתקופה שבה עניין המעקב הפך להיות קריטי. אגב, חברת מייקרוסופט היא דווקא לא הראשונה שבה חושדים, כי זה בדרך כלל יותר בתוך ארגונים וכו'. אנחנו מכירים את ענקיות הטכנולוגיה, גוגל וכו', פייסבוק, ששם באמת אנחנו חוששים ממעקב וכו'. שוב, מדובר בכלי שהוא לא בהכרח אגב באמת משקף רמת פרודוקטיביות, הוא עוד כלי שניתן לבוסים לבדוק מה קורה שם. אבל שוב, המשמעות הדברים היא לא מובהקת, כמו שאמרת.
גם המשמעות היא לא מובהקת. אני מסכים איתך שמייקרוסופט היא לא החברה הראשונה שמפתחת כלים כאלו. אתה מדבר על זה שגוגל ופייסבוק יודעות מה אנחנו עושים במרחב הווירטואלי, אבל כי אנחנו משתמשים בכלים שלהם, אבל יש יצרניות טכנולוגיות נוספות שמייצרות כלים כאלה שמיועדים לארגונים. מייקרוסופט לא המציאה את הרעיון הזה, היא פשוט הוסיפה איזשהו פיצ'ר למערכת קיימת, אבל כן, אני חושב שבתקופה הזו שבה אנשים נמצאים בבית, הם עובדים מהבית. לארגונים יש בעיה. העובדים נמצאים בבית והם מרגישים שהם קצת מאבדים שליטה. רגע, איך אני יודע מה העובד עושה? איך אני יודע כמה הוא עושה? ולכן הם מחפשים יותר ויותר פתרונות, ומייקרוסופט, אני חושב שזה לא מקרה שבדיוק בתקופה הזאת היא מציגה...
זהו, זו הנקודה, נכון. החיבור לתקופה הזו בה רבים עובדים מהבית, ואז באמת אתה מרגיש שאתה פחות יכול לרדות בעובדים, פיזית.
אני לא יודע אם לרדות, הם יגידו לשלוט, הם יגידו לנהל, הם יגידו להוציא ממך את המיטב. אז כמובן כל אחד והמילים שבהם הוא משתמש, אבל זאת באמת דוגמה נהדרת לכיצד חברה טכנולוגית מסתכלת על עבודה כפעילות שניתן לכמת אותה מהמילה כמות, ניתן לשים אותה על גרף, ניתן לתת לה ציון, בעוד שהעובדים עצמם רואים באותה מערכת עצמה ככלי ניטור ומעקב ושליטה, ויש כאן ממש התנגשות מאוד מאוד מעניינת בין הצדדים.
עכשיו, אתה באמת הזכרת, אם נסתכל, נתבונן על הדברים מלמעלה, האם לעובד יש זכות לפרטיות בעבודה שלו? זאת אומרת, האם בוס או מי שאחראי עליו יכול לנבור במיילים שלו, או לראות שהוא שולח פקס, לא יודע, משהו לא רלוונטי לעבודה? יש זכות כזו למקומות עבודה?
התשובה היא, זה תלוי בחוקים במדינות השונות. יש מדינות שמגנות יותר על פרטיות העובדים, יש מדינות שפחות. זאת הסיבה שאותו חוקר אמר, אני יודע שבגרמניה ובאוסטריה פעולה שכזאת מנוגדת לחוק, זה נכון בעוד מדינות באיחוד האירופי. מצד שני, יש מדינות שבהן למעסיק יש הרבה יותר זכויות, מכיוון שהוא בעל הקניין, הוא זה שמשלם את משכורתך, ולכן יש לו זכות לדעת כיצד אתה משתמש במשאבים, האם אתה, וכן הלאה וכן הלאה. זה באמת עניין תרבותי, זה עניין של מערכת החוקים הספציפית בכל מדינה. אני אומר באופן כללי, העובדה שאני עובד במקום עבודה מסוימת לא נותנת לו את הזכות להתייחס אליי כאילו אני רכושו הפרטי. אני לא מפקיד את הזכויות הבסיסיות שלי בדלת כאשר אני מגיע למקום העבודה. אז נכון, גם למעסיק יש זכויות, וגם צריך לוודא שזכויותיו נשמרות, אבל מדובר פה באיזון. והשאלה, האם המערכת הזו, שאנחנו מדברים עליה היום, לא מפרה את האיזון הזה?
טוב, סוגיה מרתקת, גם תיאורטית וגם לא תיאורטית, כמובן. שוב, הכלי הזה, אני לא יודעת כמה זה משמעותי, אני מבין שזה מייצר עניין וכותרות וכולי, אבל זה באמת נוגע בנקודות כואבות, או נקודות לחיצה שמעלות בכלל את הסוגיה מלמעלה, של להתבונן על הפרטיות, ועל מה, איפה נגמרות הזכויות של הבוסים ביחס לעובדים וכולי, בכל מה שקשור לפרטיות ולשליטה בו. תודה לך על השיחה הזו, דוקטור יובל דרור, חוקר, מרצה, סופר וסוציולוג של טכנולוגיה. תודה.
תודה, תודה.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצף.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לזייף.
אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים?
תנו לי נקודת משען ומוט מספיק ארוך ואזיז את כדור הארץ ממקומו. במסגרת פינת המתמטיקה נעסוק היום בעקרון המנוף של ארכימדס. שלום למיכאל גורודין ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום. החלק עם המוט הוא חלק מאוד מאוד חשוב.
כן, בדרך כלל משמיטים אותו, אגב, כשמצטטים את המשפט הזה, באמת.
כן, ובלי המוט זה לא יעבוד, ולא רק שזה לא יעבוד בלי הנוף. הנוף, המוט, הוא הפואנטה.
הוא באמת צריך להיות... אז מעניין למה משמיטים דווקא את החלק החשוב, אבל אוקיי.
כי הוא הופך את הכל ליותר מסובך. כי נקודת משען, אתה אומר, בסדר, זה נשמע מרשים. מה, רק עם נקודת משען אתה תזיז את העולם? אבל אם נעשה חישוב קטן, ותכף נוכל להבין על מה החישוב הזה מתבסס, נוכל להבין שהמוט הזה צריך להיות באורך באמת ארוך. אז זה הופך את הכל לקצת יותר, קצת פחות קאצ'י. זאת אומרת, אתה יודע, תנו לי נקודת משען ומוט באורך כמה אלפי קילומטרים, פתאום על להזיז את העולם הופך להיות פחות מרשים, כשקודם צריך לספק לך מוט כאן כל כך ארוך.
אז בואו נדבר באמת על העיקרון עצמו.
אז על מה זה מתבסס? בעצם, העיקרון הזה נקרא באמת עיקרון המנוף, כולנו מכירים אותו. כולנו מכירים אותו למעשה מגיל מאוד מאוד צעיר, אם יש לנו אחים קטנים או ילדים, בני אפילו שנתיים, שלוש, גם הם מכירים את עיקרון המנוף. אם אני לוקח שני ילדים ושם אותם על נדנדה, ורוצה שהם יאזנו אחד את, אחד את השני, אם הם פחות או יותר באותו הגודל, אז הם צריכים לשבת, הם יכולים לשבת ככה כל אחד בצד אחד של הנדנדה, נכון? לא תהיה בשום בעיה, הם פחות או יותר יאזנו אחד את השני. מה קורה אם אחד מהילדים הוא ילד גדול? פי שתיים יותר גדול מהשני. ממש יותר גדול. הרי אז אם נשים כל אחד בקצה של הנדנדה, הילד הגדול פשוט יצנח למטה, ואי אפשר יהיה להתנדנד. זה לא... שום דבר לא יתאזם. ומה צריך לעשות? אז כשהורה וילד או אח קטן ואח גדול מתנדנדים, אנחנו הרבה פעמים שמים את האח הגדול קרוב יותר לאמצע של הנדנדה. האח הקטן יושב רחוק, האח הגדול יושב יותר קרוב, ואז איכשהו פתאום זה מאוזן, נכון? אנחנו מכירים
את ה... יש משמעות למיקום באמת על המתקן, אתה צודק, למרחק מהמרכז.
אז זאת תופעה שכולנו מכירים מגן השעשועים כשהיינו ילדים, ובעצם זה כל מה שארכימדס עשה. ארכימדס שם לב לזה. הוא שם לב שיש קשר בין הגודל, בין המשקל של הגוף שמתנדנד, או שאנחנו רוצים לאזן, או שאנחנו רוצים להרים, הרי נדנדה או מאוזניים שצריכים לאזן בין שני דברים, או בנוף, זה הכל אותו דבר. יש לך באמת נקודת משען, מקל, בצד אחד לוחץ משהו אחד, בצד שני לוחץ משהו אחר, ואז השאלה היא רק מה האפקט שאנחנו רוצים, אם אנחנו רוצים רק לאזן אותם, או להרים את אחד עם השני, אז הוא התמקד בשאלה היותר פשוטה של איך אני יכול לאזן. אם אני רוצה פשוט לאזן את שני הצדדים, הוא שם לב שיש קשר בין המסה או המשקל של, של הגופים למרחק. והקשר הוא קשר, בדיוק כמו שאמרנו, אם אחד מהגופים הופך להיות כבד יותר פי שתיים, אז צריך גם לקרב אותו פי שתיים. ואם אחד מהגופים הופך להיות כבד יותר פי שלוש, אז צריך לקרב אותו פי שלוש, או להרחיק את הקל יותר פי שלוש. זאת אומרת, המרחקים לא באמת חשוב מה המרחק של הגוף הכבד ומה המרחק של הגוף הקל, אלא מה היחס שלהם אחד לשני. והיחס צריך להיות מה שאנחנו קוראים לו במתמטיקה, יחס הפוך. אם אתה כבד יותר פי שתיים מהדבר שאתה צריך לאזן, אז המרחק שלך צריך להיות קטן יותר פי שתיים מהמרחק השני, ולכן האח הגדול שגדול פי שתיים במשקל מהאח הקטן, צריך לשבת פי שתיים קרוב יותר לנקודת המשען הזאת של הנדנדה או המנוף שלנו.
עכשיו, אנחנו עושים שימוש כמובן בעיקרון הזה לא רק בגן השעשועים, נכון? זה משהו שנמצא all over the place.
כל הזמן, למשל, אחד מהדברים הכי מפתיעים, עת חפירה. איך אנחנו חופרים? יד אחת שלנו מחזיקה את העת בערך באמצע, ויד שנייה לוחצת על הקצה.
נכון, זה גם שם, צודק.
אבל היד שאוחזת באמצע, היא לא אוחזת באמת באמצע. אנחנו תמיד אוחזים קרוב יותר ל... איך קוראים לחלק הזה של העת שאיתו מרימים?
הקף עצמה, כן, כן.
הקף, כן. ואז היד הזאת שאוחזת קרוב לקף, זאת נקודת המשען.
נכון.
אנחנו לוחצים רחוק, ואז אנחנו יכולים להרים הרבה אדמה. האדמה יחסית כבדה, אבל בגלל שהיד הלוחצת, ואפשר לנסות את זה, ככל שנרחיק את היד הלוחצת יותר ויותר רחוק לכיוון קצה את החפירה, ונשמור את היד שמחזיקה את נקודת המשען קרוב יותר לקף, ככה נוכל להרים באמצעות עיקרון המנוף יותר משקל.
את ושוב, כמו שאמרתי, יש עוד הרבה מקרים אחרים, אני משער שגם מנופים עובדים על פי העיקרון הזה.
כמובן, כמובן שגם מנופים, השם מסגיר, יפה מאוד.
ודאי.
השם עקרון המנוף מסגיר את אחד השימושים הכי נפוצים בו. ככה מנופים, מרימים משקל כבד, מושכים בעזרת משקל יותר קל בצד אחד, אבל בגלל שהוא רחוק יותר, זה מאפשר להרים משקל כבד יותר.
מעניין באמת אם תרבויות קדומות אפילו יותר לארכימדס וכולי, ידעו את העיקרון הזה, הבינו אותו, השתמשו בו להרמה, הנפה, גרירה של כל מיני סלעים, אבנים וכולי.
מכיוון שילדים קטנים משתמשים בעיקרון הזה בלי לשים לב, אין לי ספק שגם אחרים השתמשו בזה, יכול להיות שהם לא, מה שארכימדס עשה זה לא רק להגיד זה צריך להיות קרוב יותר, זה צריך להיות רחוק יותר, אלא הוא שם לב ליחס המתמטי המדויק.
נכון.
הוא אמר שהדברים מתנהגים ביחס הפוך. אם זה גדל פי שתיים, אז הוא גדל בדיוק פי שתיים. אז הוא אפשר ממש לעשות חישובים ולעשות, לדייק את ה... זה כבר לא איזושהי תחושה כללית כזאת. אבל אתה, כמו כל דבר אחר בעצם, או כמו הרבה דברים אחרים, אתה לא חייב להכיר את הביטוי המתמטי או את היחס המדויק כדי לחוש את העיקרון הזה שהוא באמת... נכון. מאוד אינטואיטיבי לנו.
לגמרי. טוב, נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
בשמחה.
ובמסגרת פינת השירה נעסוק בבריאתה של הפרימדונה וההשלכות החברתיות והפוליטיות שלה על החברה של תקופתה. אנחנו בעצם ממשיכים את הפינה מהשבוע שעבר. שלום לרונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול, חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. שלום.
שלום דודו.
דיברנו על פמיניזם, נשים וכל העניין הזה של שירה ומעמדן של הנשים, איך השירה סייעה לנשים לפרוץ את תקרת הזכוכית או לשבור אותה.
נכון, זה תהליך כמובן שקורה בהדרגתיות, אז מי זמרת נערצת, היא הופכת לפרימדונה. ומה זה אומר? טכנית זה אומר שהיא הייתה הזמרת המובילה, הגברת הראשונה באיטלקית, זה אומר שיש לה את המספר הגבוה ביותר של אריות סולו, ורמת הקושי או הווירטואוזיות הגבוהה ביותר במופע שהיא משתתפת בו, וזה כמובן בדרך כלל האופרה. זאת אומרת, היא נמצאת הכי הרבה זמן על הבמה, במרכז תשומת הלב, יחסית לשאר הקאסט. אבל המונח כולל הרבה מעבר לזה, וזה בהתאם למה שהאופרה הפכה להיות באירופה של המאה ה-17 וה-18, כי זירת האופרה הופכת להיות מקום סוער ויצרי, שמה שקורה בו משפיע הרבה מעבר לתחומי המוזיקה, וגולש לתחום החברתי, הפוליטי ואפילו הכלכלי, כי צריך לזכור שבאותה תקופה אין הרבה זירות ציבוריות שהחברה יכולה להיפגש ולבחון זה את זה. ובצרפת למשל, באותה תקופה, נערות ממעמד האצולה, הגרנד מונד, הוצגו לחברה לראשונה באופרה. זאת אומרת, הצצה הראשונה בנערות שהגיעו לפרקן ושצריך לנהל מסע ומתן לניסויים שלהם. אז הקהל כולו היה בוחן איך היא נראית, איך היא מתנהגת, איך היא מגיבה לנעשה על הבמה, וכמובן איפה היא יושבת. כי הייתה משמעות מאוד גדולה למיקום. המיקום באולם שיקף את המעמד החברתי, אם יש את המשפחה של התא פרטי בשורה הראשונה או השנייה, ומה הקרבה לתא של המלך. אם היית בבית האופרה המלכותי בלונדון...
לא, לא. את פשוט מעוררת בי את כל עניין החול, שהוא כרגע נקודה כאובה.
אוקיי. אז עושה סיור וירטואלי, כי זה באמת מקסים לראות את זה בבית אופרה.
נסתפק בגוגל תמונות.
כן, בדיוק. אז שם אתה יכול לראות שלמרות שזה לא הבית המקורי, כי הוא עבר כמה גלגולים, אז הפאר והאדר משקפים את מה שהאופרה הייתה אז, ואת באמת ההשפעה סופר חשובה על החברה, וגם עדיין נותר שם קשר בין מעמד חברתי למיקום בתיאטרון, בדיוק כמו שהיה ב-18. אבל איך זה קשור לעליית הפרימדונה? הרי האצולה לא יכלה להרשות לעצמה ליהנות מבידור זול, או משהו לא מוסרי. אז אם הם מעריצים ומעללים את מה שנעשה באופרה, זה בהכרח, זה מקרין גם עליהם. זאת אומרת, הם רואים משהו ראוי. אז הפרימדונה היא נחשבת האישה הממוזלת ביותר מתנות מינה, ובאמת במסמכים מהתקופה היא נחשבת the most fortunate of women, והיא עולה על אחיותיה השחקניות. וזו באמת נקודה חשובה. כי שחקניות, למרות שהן גם הן זכו להרצה מקרב בני אצולה, הן נעו באותה תקופה על קו דק מאוד שמפריד בין אומנות לבידור ואולי למטה מזה, והן נתפסו קלות יותר מבחינה מוסרית. והסטיגמה הזו כן דווקא בזמרות פחות טובות, כי ככל שהיית מוכשרת פחות, ככה נחשבת יותר קלה מוסרית. אולי אפשר להקביל את זה למה שקורה בהוליווד כיום. זאת אומרת, אם את כוכבנית, אז את צריכה אולי להשתמש בכל מיני תכונות אחרות מיכולת המשחק שלך כדי להתקדם, אבל מישהי כמו מריל סטריפ...
כל זה אגב התפוצץ גם בבידן הזה וכו', ואני חושב שכל מיטו וכו' עשה שם ארגון מחדש מוסרי, והרבה יותר נכון של כל העניין הזה, וגם התפיסה וגם הסטריאוטיפים.
אז זה באמת מעניין, כי אנחנו נמצאים כרגע רק בהתחלה של נשים בזירה הציבורית בכלל. המיטו התחיל אולי כאן, כל הדרך הזו, שאתה מנצל את הכוח ואת המעמד שלך כדי לקדם נשים איפה, לקדם אותן בזירה שמעניינת אותן. אז אולי באמת אנחנו נמצאים בנקודה שמיטו התחיל. אז אולי אנחנו באמת סוגרים מעגל במאה ה-20, אבל כרגע אנחנו באמת במאה ה-18, וככל שהזמרת מעולה יותר, ככה זה חומקת מתיוג עם צבעים מפוקפקים, ולהפך. התואר פרימדונה הופך אחר כך אפילו להיות דיבה, מונח שיעשה בו...
זהו, אז אנחנו כמובן, האם נגיע לסטריאוטיפ או למשמעות האחרת של הביטוי הזה שכשלאישה יש גינוני כוכבות וכולי אומרים עליה שהיא פרימדונה?
נו כן, פרימדונה, אבל למה? כי היא שמימית. כי יש מסתורים שאופפת כל תהליך ההפקה הקולית שלה, והזמרות הטובות יותר נחשבות לאלות. כי אנשים באמת האמינו שהכישרון שלהם הוא מתנת אלוהים. זו שאלה מאוד מעניינת, אילו יכולות וירטואוזיות של בן אנוש משויכות לאלוהים, נגיד מרדונה, יד האלוהים, ואילו יכולות על-טבעיות משויכות לשטן, כמו שדיברתם על פגניני. אבל כרגע רואים שה... של, אני לא צריך לענות על זה במסגרת הפינה, וזה מאוד מעניין, אבל פרימדונות, להן משוייך את האמונה, שהכישרון שלהן ניתן מהשמיים, וזה מקרין על האצולה כולה ועל הז'אנר כולו. זה הופך את זה לראוי. מבחינת הזמרת עצמה, זה תרם לדימוי שלהם כבעלות כוחות נסתרים בתחומים, עוד תחומים, כוח פיתוי או קריזמה על-טבעית. ולמעשה, הדימוי שהן יכולות להשיג כל דבר שהן רוצות, כולל מעמד, כוח, כסף ובני זוג, ובזכות הכישרון הן יכולות להיות גם מאוד כוחניות ומאוד יקשות כדי לבטא את הכישרון שלהן. ומכאן אני חושבת הדימוי הזה של הפרימדונה ככסה, אבל חכה, אני...
דימוי שלילי של מישהי שקשה לעבוד איתה וכולי, מעניין, אוקיי.
נכון, אבל יש כמה סצנות שאני אדבר עליהן שממש מנציחות את זה, אז, אבל זה מעניין גם שיש, מה שהיא יוצרת זה גם מוביליות חברתית, כי היא לא צמחה ממעמד גבוה, אז יש גם מחנה משותף בין המעמדות, ולא היו הרבה מחנות משותפים. יש מכתב מעניין מפרימדונה קאטין טופ שכותבת למנהל האופרה שאין לה שום קשר לעובדה שהמשרתת שלה נמצאה זורקת תפוזים על הפרימדונה היריבה מרגריטה לפין. אפשר להאמין לה או לא, אבל זה בהחלט אומר שהמשרתת שלה הייתה מאוד להוטה להיות מעורבת רגשית בזירת האופרה. אבל אני רוצה לקפוץ לעונה סוערת במיוחד שהנציחה את הדימוי של הפרימדונה. זה העונה של האופרה האיטלקית בלונדון בשנת 1797, ויש משולש שנוצר בין המלחין ששלט אז בזירה גאורג פרידריך הנדל הגרמני, ובין שתי פרימדונות. אז בוא נשמע קודם את האריה שנכתבה לאחת מהזמרות המדוברות, פרנצ'סקה קוצוני. נשמע את האריה לאמפיו ריגור דל פאטו, הגורל האכזר יכול לעשות את יובללה, אבל לא ראה. זה מתוך האופרה רודלינדה.
בואו.
מה, מה שאנחנו שומעים זה שבאמת היו לה יכולות וירטואוזיות, זה נכתב עבורה, וזו אחת מתוך 8 האריות שנכתבו באופרה הזו עבורה, וקוצוני נולדה בפרמה שבאיטליה, ועשה לעצמה שם בבית האופרה של ונציה. עכשיו, רוב זמרי האופרה באנגליה, למרות שהיו כמה יותר מהכלל, אנסטסיה רובינסון, הגיעו מאיטליה, מבית האופרה של ונציה, שזו הייתה הזירה של בית האופרה הנחשב ביותר באירופה בתקופה, והשפיע, כל הזמרים הגיעו משם. והיא מתוארת כגוצה וכאוסה, אבל הגעתה ב-1922 ללונדון דווחה בעיתונים כסוג של סנסציה, כי הייתה זמרת נפלאה, כמו ששמענו באריה שנכתבה עבורה. והנדל כתב לה 9 תפקידים באופרות שונות, אחת יותר, תפקיד יותר קשה מהשני, אבל גם הוא זה שהנציח אותה בהיסטוריה כקשה וכפריזית, מה שמאוד הקרין על הדימוי הזה במאות הבאות, כי הסצנה שמתוארת כתוב בכל מקום שבחזרות לאופרה אוטונה, קוצוני סרבה לשיר את אחת האריות שהוא כתב לה, הוא קרא לה מכשפה, והציר שהוא גרוע ממנה, תפסת במתניים ורצה לומר שאם היא לא שרה, הוא זורק אותה מהחלון. זאת אומרת, הוא לקח אותה לחלון וכמעט זרק אותה משם. אבל בסוף היא שרה, והאופרה הייתה סנסציה, ומחירי הכרטיסים לאופרה הוכפלו, וגם השכר שלה, הוא באמת היה עצום. זה 2,000 לירות סטרלינג לעונה, שכיום זה בערך שווה ערך ל-232,000 לירות סטרלינג, וזה בערך 1,000,000 שקל לעונה. אבל זה לא הכל, כי ב-1726 הנדל הביא ללונדון זמרת איטלקיה אחרת, בשם פאוסטינה בורדוני, כי כנראה נמאס לו לריב עם קוצוני, אבל זה בטח לא הרגיע מה שקרה שם, להפך. היריבות הזו הייתה אחת הראשונות, בטח אחת הידועות ביותר, ומורשת קרבות הפרימדונות, כמו ירדן הארזי ועופרה חזה. אז הקהל נחלק לעוד איזות ושונאי זאת, והייתה דוכסית מפמברוק והרוזנת מברלינגטון, והבמה הפכה לזירת קרב. זה כמובן לא עזר שבורדוני הייתה מאוד מאוד יפה וקוצוני פחות. אז בואו נשמע אחת מהאריות שהנדל כתב עבור בורדוני, והוא כתב לה עוד יותר וירטואוזי כדי שהיא תנצח את קוצוני. בואו נשמע את האריה ברילה דלאלמה.
זו שליטה בכל.
ממש. גם מי שלא אוהב אופרה לא יכול שלא להתפעל ממה שהוא כתב לה. זה כנראה זמרת פנטסטית. מה שיפה זה שהיריבות ביניהן ממש תדלקה את המוזיקה. זאת אומרת, זה גם לא השפיע רק על החברה והכלכלה והכל, אלא זה גרם למוזיקה להיות עוד ויותר, עוד יותר וירטואוזית. כי הנדל רצה שבורדוני תנצח. אז מה שבאמת היה, זה שהוא שם אותם על הבמה, הם ניסו להפריד כוחות, אבל באחת הפעמים הוא ידע שהוא משחק בדינמיט, שם אותם באותו אופרה ביחד, והאוהדים של כל אחת מהזמרות הפריעו לשנייה לשיר, וזרקו פירות וירקות, אבל כשהן שתיהן עלו על הבמה, הן החלו ללכת מכות, וכל זאת מול עיניה של הנסיכה קרוליין יורשת העצר, וזה לא עשה שום שם טוב לתדמית של הפרימדונה השמימית, מתנת האל. זה יותר הנציח את העובדה שהן נשים ממעמד לא גבוה, שצריכות לעבוד קשה ולהתקדם בעולם גברי וכוחני, ושכל מה שעומד לזכותן זה היכולות האומנותיות שלהן, וכשקולה נדעך, ככה כל הבועה הנפלאה גם כן. אז באמת קוצוני התחתנה מתחת למעמדה עם בונה צ'מבלי שרושש אותה, והיא סיימה את חייה כמייצרת כפתורים באיטליה, אבל בורדוני ידע לנצל את יכולותיה והתחתנה טוב עם המלחין של מלך פולין, יוהן אדולף האזה. אז בואו נסיים ונשמע יצירה של אדולף האזה, אפשר לשמוע בערב הוקרה ליריבות, זה מאוד המציח, היריבות הזו הפכה להיות פרט היסטורי משעשע האנקדוטה בעולם המוזיקה, וב-2017 בפסטיבל מנוחין הם שחזרו את היריבות הזו והביאו שתי זמרות ידועות, את ויביקה גנו וסימון קרמס, שישחקו אותן, והן נשמע עכשיו את הדואט שמנציח את היריבות שלהן. אבל לפחות...
כמובן זה לא יסתיים במכות על הבמה.
הפעם אני מקווה מאוד שלא.
לא, אז תודה רבה, הנה מיד נשמע את הקטע. רונה ישראל קולת, מורה לפיתוח קול, חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. תודה רבה לך, בואי נשמע. עלייה חסרת תקדים בריכוז גזי החממה באטמוספירה בשנים האחרונות. ריכוז גזי החממה באטמוספירה הגיע לסי, למרות הסגרים שהטילו מדינות ברחבי העולם כדי לבלום את מגפת הקורונה. כך עולה מנתונים שפרסם הארגון המטאורולוגי העולמי של האום. בשנה החולפת כן נרשמה ירידה בהיקף פליטות גזי החממה בזכות, בין היתר, השבתת התחבורה, אבל ההשפעה על ההצטברות המתמשכת של גזי החממה המתמשכת הייתה מזערית. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור ברוך זיו, חוקר אקלים מהאוניברסיטה הפתוחה. שלום.
בוקר טוב.
אז זה, לפי המחקר הזה, גם כשמפחיתים וגם כשממזערים את הנזק, בכל זאת יש פה נזק מצטבר של שנים, לא בשורות טובות.
זה לא רק נזק מצטבר, אנחנו גם צורכים הרבה מאוד דלק בזה שאנחנו משתמשים בחשמל, מחממים את הבית בחורף, מקררים אותו בקיץ. הפעולות האלה נמשכות כסדרן. להפך, אולי כשאנחנו יותר בבית, אנחנו משתמשים יותר במזגנים. וחוץ מזה בכלל, כשכדור הארץ מתחמם, ולנו הייתה השנה הזדמנות לטעום את זה ככה מלוא הקף, אז מפעילים יותר מזגנים. ומזגן זה גוף שצורך הרבה מאוד חשמל, ואת החשמל כידוע מפיקים בעיקר מדלק עם כל הצער.
זאת אומרת שגם אם הפחתנו קצת את היקף התחבורה הציבורית וכו', אנחנו עדיין שורפים,
כן.
עדיין מזהמים את האטמוספירה, ממלאים אותה בגזי חממה, הפעילות נמשכת.
בהחלט. אם כל מיני אנשים טוענים שהמגפה עשתה משהו לטובת העתיד האנושות, לא בתחום הזה כנראה, לא מספיק.
לא, מעניין, מה כן אפשר לעשות שיהיה משמעותי כדי איכשהו להוריד את רמת גזי החממה? שוב, אנחנו מדברים, כשמדברים על גזי חממה, בדרך כלל הכוונה היא לגז מתאן ו-CO2, נכון? פחמן חמצני ומתאן CH4, לדעתי.
כן. אני אתחיל דווקא מהמתאן. המתאן הוא תופעת לוואי לחקלאות, ובעיקר גידול בקר ובהמות. ואני לא רואה שמגדלים פחות בקר, ואני גם לא בטוח, עדיין לא נאמרה מילה אחרונה, איך ישפיע לטובה המעבר מבשר לבשר מהונדס. כלומר, אם במקום לגדל בעלי חיים שמפליצים, יגדלו בשר שהוא טהור ולא עושה שום דבר רע, אני לא בטוח שהתהליך שבו מייצרים אותו ומרבים אותו לא יהיה כרוך גם באיזושהי יצירה של תופעות לוואי, וזה מוקדם עדיין לסכם.
אבל אם נחזור עכשיו, ניקח ככה על פניו, מבלי באמת להכיר את התהליך לעומק, שלפחות אין שם צריכה של מים, ובכל זאת גידול של בהמות וכו', זה,
לא, יש בזה יתרון אדיר בהרבה מובנים, ואני מקווה שאפילו הרבנות תתעשת ותכיר בזה כדבר כשר, יותר לנו שיעקבו את הדבר הזה. אז זה בטוח שזה לטובה בכל מובן אפשרי כמעט, ובטוח שזה גם לטובת איכות האוויר, רק לא ברור עד כמה. אבל אני רוצה לעבור לשני דברים עיקריים, שהם, האחד הוא באמת מעבר לדלק, בעצם זה אותו דבר, זה מעבר לדלק ממקורות אחרים, אבל, או למקורות אנרגיה חלופיים, ובעצם יש שני מקורות. אחד הוא המקור הטבעי של השמש, הרוח והמים. המקור הזה לכאורה זמין מאוד, אבל יש המון בעיות טכניות בדרך, בין ההפקה לבין ההובלה של התוצר, ובעיקר להפקת חשמל. והמקור האחר שלדעתי הוא אולי העתיד, זה דלק גרעיני שבו פשוט תחנות הכוח הגרעיניות הן הרבה פחות מייצרות CO2, אם כי גם הן מייצרות קצת, כי בדרך יש תהליכים שכרוכים בדלק, הן גם מסוכנות, כפי שראינו בכמה מקרים, אבל כשמסכמים את המספר התאונות לעומת התועלת האדירה שיש מהן, הן בהחלט כדאיות. אני פשוט חושב שממשלה קשה לה מאוד לקחת על אחריותה אירוע כזה כמו בפוקושימה או בצ'רנוביל.
זאת אומרת, למרות שסטטיסטית וגם מדעית זה יותר בטוח, עדיין באמת מנטלית קשה יהיה באמת להחליט שהנה, אוקיי, תהיה פה תחנת כוח גרעינית לאור האסונות, גם אם זה באמת מקרים נדירים וכו'.
זה קצת דומה, אני חושב, להתגוננות מפני סדאם חוסיין בשעתו, שהייתה כמעט ודאות שהוא יראה לנו נשק קונבנציונלי, אבל הייתה גם סכנה די מוחשית, לפחות לידיעת הקברניטים, לנשק כימי. והם אמרו בליבם, פצצה אחת כימית תגרום נזק כל כך גדול, שיהיה לנו קשה מאוד לספוג אותו, אנחנו מעדיפים שיהיו קורבנות כתוצאה מהפגיעה הקונבנציונלית, שאנשים יישארו מעל האדמה, מאחורי סמרטוטים רטובים, ובלבד לצמצם את הנזק הכימי. זו הייתה ההחלטה שנבעה בדיוק מאותם שיקולים. קשה לספוג. אבל האמת היא שיש גם מגמה, וכל הזמן חוקרים את זה, לעבור לסוג של הפקת דלק גרעיני, על ידי היתוך גרעיני ולא ביקוע גרעיני, שזה הטכניקה של היום, ושם הסכנה של יותר קטנה, אין נשורת גרעינית בכלל, ועדיין לא הגיעו לטכנולוגיה שתאפשר את יצירת החום האדיר שדרוש כדי להתחיל בתהליך ולקיים אותו, ולכן בעניין הזה עדיין העסק בכל מקרה, אם יגיעו לזה, זה יהיה מצוין.
אז זאת אומרת שבעתיד אפשר יהיה להפיק אנרגיה בצורה גרעינית באמצעות היתוך ולא
ביקוע.
ולא ביקוע, זאת
אומרת, ביקוע שזה תהליך יותר בטוח.
וואו.
כן, אני חושב, כן, זהו. ויבוא לציון גואל ולכל העולם, ואומרים שבכל מיני ארצות, כולל ישראל, פיתחו כל מיני דגמים ניסיוניים שעושים את זה בקנה מידה קטן. העסק הזה רוכש כל הזמן, ואני נורא מקווה שנמצא. היו כוונות להשקיע תקציבים גדולים, ממקורות גדולים, כמו מדינה כמו ארצות הברית, אבל טראמפ היה מעוניין יותר בנפט, ולכן הוא לא תמך בדבר הזה. אז הדברים מתעכבים בגלל פוליטיקה, אין מה לעשות. כלכלה,
בסופו
פוליטיקה.
בסופו של דבר, כמו שאתה צופה או מסוגל לצפות, כן אנחנו מתישהו נצליח לבלום את המגמה הזו? כי זה נראה שהכל ממשיך כרגיל.
אני חושב שאנחנו צריכים להשקיע במקביל גם בניסיונות לבלום, וגם בניסיונות לשנות קצת את החיים באופן שיאפשר לנו להתמודד עם הדברים האלה. זה אומר חקלאות קצת שונה, זה אומר להגן על עצמנו בצורה יותר יעילה על ידי מיזוג, למשל אזורים עירוניים לקרות אזורים שלמים, ועל ידי כך לחסוך במיזוג אוויר וגם בחשמל, וגם להגן על אנשים שאין להם איך למזג את עצמם. יש בעיות בחקלאות מסוגים שונים, יש גידולים שלא יוכלו לעמוד בטמפרטורות האלה, אז צריכים לפתח משהו חלופי, אולי משהו שקשור למים, יש כל מיני ניסיונות לפתח מזון במים, אם זה עצות או כל מיני מיקרואורגניזמים אחרים. צריכים לעבוד על האלטרנטיבות, כי אין לנו כדור ארץ אחר, וכל הרעיונות האלה להגר למאדים או לירח, הם הרבה 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 יותר יקרים מאשר הניסיונות לשפר את האטמוספירה שלנו ולהתגונן מפני האקלים המתחמם.
זאת אומרת שאם זה לא רק אתגר מדעי, גם מבחינה כלכלית, עדיף לנו להישאר פה ולא להרוס כל חלקה טובה כאן.
כן, בפירוש. אז גם לא להרוס, וגם להשתדל להתגונן בצורה להיערך. למשל, אני אתן לך דוגמה מצחיקה, היא נראית קטנה, אבל היא עלולה לעלות הרבה. הנמלים עלולים לספוג עלייה של פני הים. אני מדגיש נמלים מפני שגם ערי החוף עלולות לספוג את זה כמובן. אבל תחשוב על נמלים שיש להם משקל כלכלי עצום, והים מתחיל לעלות, ואז כל מיני מתקני נמל מתחילים להיות מוצפים, אז צריכים לבנות אותם מחדש, ולמתקנים מאוד כבדים ומאוד יקרים. אז אם למשל יבנו מנגנונים צפים, ויש כיום כל מיני חומרי בנייה שאפשר לייצר אותם מפלסטיק למשל, ולגרום להם לצוף, הם יהיו מעוגנים אבל בעלי יכולת ציפה, בצורה כזאת הנמל, לפחות בחלקים שבו אפשר להמיס ציוד או להפעיל ציוד בלי להשאין יותר מדי משקל, אפשר אותם לעשות צפים ובצורה כזאת להוזיל את הנזק שעלול להיגרם כאשר פני המים יעלו. עד היום הם כמעט ולא עלו, עליית פני הים עד היום הייתה 22 סנטימטרים ב-100 שנה. זה באמת לא חמור. אבל צופים שכאשר הקרחונים בקוטב הדרומי יתחילו להתפורר, כאשר האוקיינוסים העמוקים יתחילו ממש, וזה תהליך שקורה באיחור, הים מגיב לאט, אז פני הים יתחילו לעלות בעשרות סנטימטרים. אז יכול להיות שזה יקרה רק בסוף המאה, אבל גם לזה צריך להיערך. כל מיני דברים ניתן לעשות כדי שנעמוד בכל הצרות הגדולות האלה.
אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור ברוך זיו, חוקר אקלים מהאוניברסיטה הפתוחה. תודה לך.
בבקשה.
חוצנים רוצוף. בקרוב יושבע טלסקופ הרדיו הגדול ביותר בעולם, הטלסקופ ארסיבו, שרבים קיוו שבאמצעותו נגלה תרבויות חוצניות, בהתאם לחוות דעת של מהנדסים. לפיה לא ניתן לתקן את הנזק שנגרם למצפה הכוכבים ארסיבו שבפורטו ריקו, בלי לסכן את שלומם של צוות המתקן. הקרן הלאומית למדע של ארצות הברית הודיעה שהיא תפרק את הטלסקופ, טלסקופ שנחשב לסלבריטאי, שכן הוא הופיע בין היתר באחד הסרטים של ג'יימס בונד, בסדרת ג'יימס בונד כמובן, בסרט מין מסוכן ובסדרת תיקים באפלה, שאנחנו שומעים את אותה פתיחה שלה ברגע. שלום לדוקטור אסף חורש, ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית, שלום.
בוקר טוב, דודו.
אז אין חוצנים.
לפי מיטב ידיעתנו כרגע לא קיבלנו שום אינדיקציה לגבי חוצנים. לא מהטלסקופ הזה ולא מטלסקופ.
אז בוא נדבר על טלסקופ רדיו. מה זה אומר טלסקופ רדיו בניגוד לטלסקופ אופטי או אחר?
אז טלסקופ רדיו הוא פשוט טלסקופ שקולט קרינת רדיו. בניגוד, הקרינה אלקטרומגנטית שפולטים גופים יכולה להיות בתחום האופטי, שאותה אנחנו רואים עם העיניים. יכולה להיות קרינת רנטגן, מה שאנחנו קוראים קרינת אקס-ריי, יכולה להיות גם קרינת רדיו, קרינת אינפרה-אדום. יש טווח רחב של אנרגיות שבהן נפלטת קרינה אלקטרומגנטית, ורדיו זה אחד התחומים.
זאת אומרת, זה פשוט טווח תדרים בתוך כל הספקטרום הזה של הקרינה האלקטרומגנטית. זה טווח.
נכון, יש טווח מאוד רחב של ספקטרום של קרינה אלקטרומגנטית, ואחד הטווחים בתוך הספקטרום הזה הוא טווח רדיו.
עכשיו, אני מבין שלא גילינו אותות מתרבויות חוצניות, אבל הטלסקופ הזה הוא לא תמן את ידו בצלר, זאת אומרת, הרווחנו לא מעט בזכות הטלסקופ הזה.
נכון. קודם כל, יש לציין שפרס נובל אחד, לפחות הוא רוויח, הטלסקופ הזה. הטלסקופ נכנס בכלל בשנות ה-60, יש לו רשימה ארוכה של תגליות, כולל מגילוי פולסרים, הוא למעשה סיפק תמונות ראשונות או מפות גיאולוגיות ראשונות של ונוס לדוגמה, והתגלתה הפלנטה הראשונה מחוץ למערכת השמש בזכות הטלסקופ הזה. את פרס הנובל דרך אגב הוא קיבל בזכות לגילוי פולסר, שזה כוכב נוטרונים שמסתובב נורא מהר ופולט פולסים של קרינת רדיו ואלומה נורא צרה, שרק אנחנו רואים את קרינת הרדיו רק אם היא מכוונת לכיווננו, ומכיוון שהפולסר מסתובב אז אנחנו רואים במעין פולסים כאלו. ובזכות הטלסקופ הזה התגלה פולסר במערכת בינארית עם עוד כוכב נטרונים שמסתובב במחזוריות מסוימת, ושינוי במחזוריות גילה בעצם העיד על כך שזו מערכת בינארית. ויש ניבוי שאני לא אכנס אליו עכשיו שנוגע לתורת היחסות בנוגע לגלי כבידה ממערכות בינאריות של פולסרים, ובזכות המערכת הזאת איששו ניבוי מאוד חשוב של תורת היחסות, וזה הוביל לפרס נובל ב-93. הגילוי עצמו היה...
מה שאתה מתאר כפולסים תדירים או קבועים בתדירותם, זה משהו שעשוי להשלוט אותנו ולגרום לנו לחשוב שמדובר באיזשהו שידור של איזושהי ישות, נכון?
נכון מאוד, ולא סתם למעשה כש... גילו לראשונה פולסים מפולסרים, מכוכבי ניוטרונים, גילו את זה בשנות ה-60, ולמעשה בהתחלה כינו את זה בצחוק בתור ליטל גרין מן. באמת, גילו משהו מחזורי, אמרו, מה מסוגל לייצר משהו מחזורי, או רדיו מחזורי, ישר קופצים למחשבה, אולי זה מישהו שמנסה לתקשר איתנו. אבל לא ככה המצב.
וואו, אז הרבה מאוד גם גילויים, תגליות וכולי בזכות הטלסקופ הזה. מתי מקמו אותו? מתי הוא בעצם נבנה שם באזור?
הוא נבנה בארסיבו, בפוארטו ריקו, ולכן כשמו כן הוא ארסיבו. בשנות ה-60, נחנך ב-63, הוא טלסקופ ענק, הוא הקוטר שלו זה 300 מטר. מי שרוצה שפשוט ייכנס לגוגל וחפש, יראה תמונות מדהימות של המקום הזה. ואני חושב, 3 מגרשי כדורגל, אם לא יותר. זה ממש מבנה ענקי, מעליו, דרך אגב, יש מקלט. הצלחת הספרית בקוטר של 300 מטר, היא הצלחת, היא קולטת את האותות, ואני מרכזת אותם לתוך מקלט שבאמצעותו קולטים את האותות, שנמצא בגובה של כ-150 מטר מעל הצלחת הזאת. וזה מבנה באמת ענקי, לצערנו הוא נפגע אנושות, והחליטו שיקר מדי לתקן אותו, במיוחד לאור העובדה שיש היום מיסים חדשים יותר, שמסוגלים לעשות דברים די דומים.
טוב, עצוב, אבל הוא עשה את שלו, נכון? הוא מת בסביבה טובה, אם אפשר.
הוא מת בהחלט בסביבה טובה, אני חושב שהוא ידחר לעולם כמבנה איקוני, גם בעיני, כמו שאמרת, צופים רבים שראו סרטים שבו הופיע.
נכון.
וגם עבור הקהילה המדעית, הוא היה הראשון מסוגו, בהחלט, כיום לדוגמה יש טלסקופ אחר, דומה בקוטר של 500 מטר, שנבנה על ידי הסינים, בסין, הוא עושה דברים די דומים, והוא יותר חדש, אז הם יכולות קצת יותר מתקדמות. אני מניח שזה על השיקול בהחלטה לא לשקם את הטלסקופ.
טוב, לא נותר אלא להזיל דמעה ולהמשיך הלאה. אני מאמין שיהיה לנו גאדג'ט חדש, כפי שאמרת, כבר יש גאדג'ט חדש.
נכון, תמיד, אנחנו תמיד מצפים לעוד טלסקופים חדשים, אנחנו באוניברסיטה התחילת עובדים עם מספר רדיו חדשים שהוקמו ונחנכו לאחרונה, לדוגמה, בדרום אפריקה ובאוסטרליה ובעוד מקומות. אז אנחנו תמיד מחכים לדבר הבא.
תודה רבה לדוקטור אסף חורש ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית, והנה אנחנו מקבלים עדכון שהחלק העליון של הטלסקופ התרסק סופית על צלחת הרדיו וריסק אותה לחלוטין. טלסקופ הרדיו ארסיבו יצא מכלל פעולה ונהרס כליל. רות סוף. ובמסגרת פינת הביולוגיה נעסוק בבתי הילדים של קרישי הענק הפרה-היסטוריים, המגלודונים. שלום לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום.
שלום, שלום.
רגע לפני שנדבר על בתי הילדים שלהם, שוב, כמשהו מטאפורי כמובן, ספרי לנו מעט על המגלודונים, מי הם היו, הם באמת היו קרישי ענק?
אז המגלודונים הם קרישים פרה-היסטוריים. הרי והם חיו כאן לפני כ-23 מיליוני שנים ועד לפני כ-4 מיליוני שנים. והמגלודון ידוע בעיקר במימדים העצומים שלו. כלומר, אתה חושב על קריש, אתה חושב על משהו גדול, אבל אם אתה מדבר על מגלודון, אתה מדבר על קריש בגודל של 20 מטרים, שזה המון, זה יותר גדול מטירקס לצורך העניין. והעניין הוא, ומדברים כאן גם על עוצמת נשיכה, שהיא החזקה ביותר שהייתה לחיה אי פעם. ופה יש קטע מעניין, כי המגלודון הוא, אמרנו שהוא קריש, והוא דג סחוס.
הוא נראה, למען מי שלא ראה כמובן תמונה, מדובר כן במשהו שנראה כמו קריש, אבל ענק.
קריש ענק עם לסת כן. עצומה, שאתה יכול, אם הוא פוער את הפה, אתה יכול לעמוד בקלות בפנים, ויש לך מספיק מקום. עכשיו, אנחנו אומרים שהוא קריש, וזה אומר שהוא דג סחוס, וזה אומר שאם לנו יש שלד שמורכב מעצמות, אז דגי סחוס הם קבוצה שהיא קדומה יותר. קדומה מבחינה אבולוציונית. והשלד שלהם הוא לא גרמי, הוא לא עשוי מעצם, אלא הוא עשוי מסחוס. ומה שעוד יותר חשוב בסיפור הזה, זה שסחוס לא מתאבן. כלומר, כמעט ואי אפשר למצוא שלד מאובן של עצמות של דג סחוס. החלק שכן מתאבן במגלודון הוא השיניים. ולכן כשאנחנו מדברים על מאובנים של מגלודונים שכבר לא חיים היום וכל מה שאנחנו יודעים עליהם ידוע ממאובנים, אנחנו יודעים לדבר על זה רק על הגודל, על צורת החיים, על האקולוגיה, אך ורק ממאובנים של שיניים, כלומר זה כל מה שנשאר לנו. ואנחנו יודעים הרבה על מגלודונים, אנחנו יודעים להגיד מה היה הגודל, איך עושים, איך אתה יודע כשיש לך רק שיניים, איך אתה יכול להעריך מה היה הגודל של היצור. אז היו כל מיני שיטות וכל מיני ניסיונות, ומה שהם עשו בעצם, הם הסתמכו על כך שהמגלודון מאוד דומה לאמלץ לבן. אמלץ לבן זה קריש שחי היום, הוא הרבה יותר קטן, ומה שעשו, שחזרו את מבנה הלסת של המגלודון, ובדקו את היחס בין חלקים שונים של השיניים, לעומת אורך הגוף באמלץ לבן, ואת היחסים האלה הלכו והשליחו על המגלודון, וככה היו כל מיני סברות במהלך השנים. היום מדברים על זה שהם בערך משהו כמו 20 מטרים של קריש. ואם אנחנו מדברים על הלסת שלהם, אז הייתה להם לסת ברוחב של 2 מטר, עם 276 שיניים, שמסודרות ב5 שורות, והוא נחשב באמת ליצור, ושוב, על פי הערכה של מה שאנחנו יודעים על קרישים בני זמננו ועל האמלץ הלבן, אז מעריכים שכוח הנשיכה שנחשב לחזק ביותר איתם, הוא היה למעשה פי 5 ממה שהטירקס היה מסוגל למשוך. כלומר, זה משהו מאוד מאוד חזק. והוא גם היה חזק כי הוא היה יעיל לטריפה של בעלי חיים מאוד גדולים. הם צדו יונקים ימיים למשל, הם יכלו לטרוף לוויתנים. אז אם אתה צריך לצוד משהו כל כך חזק, אתה צריך שתהיה לך גם לסת גדולה, וגם אתה צריך נשיכה שהיא מספיק קטנית, שלא תאפשר לטרף שלך לברוח. עכשיו, לוויתנים ויונקים ימיים אחרים הם לא דגי סחוף. ואנחנו כן מוצאים מאובנים של קורבנות של מגלודונים. וגם לפי סימני הנשיכה של המגלודונים על מאובנים של יונקים, או שיניים של מגלודונים שתקועות בתוך מאובנים של יונקים ימיים אחרים, אז יש לנו בעצם איזושהי עדות עקיפה גם לגודל שלהם, וגם לחוזק שלהם, וגם לאופן התקיפה שלהם. אנחנו יודעים למשל להגיד...
אבל שור, רק כדי, כדי להבין, לא מדובר ביונק, נכון? מדובר בקריש, שוב, בדג. כשאמרנו דג סחוס.
מדובר בדג, דג סחוס, ממש כמו קרישים.
זהו, הוא לא יונק, אוקיי.
לא. אבל בגלל זה, בגלל זה הוא לא מתאבן, כי הוא דג סחוס. אבל אנחנו כן מוצאים עדויות על, על קורבנות שלו, שהם כן יונקים. עכשיו, הם חיו באזורים חמימים, ומוצאים אותם באוקיינוסים, בכל העולם, בסביבה שהיא מאוד מגוונת, מוצאים אותם גם באזורים שהיו רדודים מאוד, גם באזורים שהיו עמוקים, ומעריכים שאולי הצעירים העדיפו סביבות יותר רדודות, והבוגרים העדיפו סביבות עמוקות יותר, כי הם מסוגלים להתמודד עם טרף יותר גדול. והמחקר הזה שיצא עכשיו לאחרונה, טוען שהם השריצו את הצאצאים שלהם באזורים רדודים ייעודיים. כלומר, הם רצו לשפר את היכולת ההישרדות של הצאצאים, על ידי זה שהם השריצו אותם בסביבות שהן סביבות ייעודיות כדי לשפר שרידות. עכשיו, הערכה היא שוב שמגלודונים, הם, כמו רוב הקרישים, השריצו ולדות חיים, כלומר הדג יוצא מהגוף שלהם בלי ביצה. וגם חשוב להגיד שמגלודון של זאטה נולד מהגוף של אמא שלו, נולד כבר באורך של 2-3 מטרים. אז מה שהם עשו, הם התמקדו בממצאים של שיניים, כי זה מה שיש לנו, של שיניים קטנות, שנמצאו בכל מיני אזורים. והם התחילו בספרד, שם הם מצאו 25 שיניים קטנות, שמעידות על פרטים בגודל באמת של 2.5 מטר, ואז הם בדקו עוד משהו כמו 500 שיניים ב9 אזורים שונים בעולם, באוקיינוס השקט, בקריבים, בספרד, באוקיינוס האטלנטי, ובעצם הם השוו את אחוז הפרטים הצעירים באוכלוסייה בין האזורים השונים. ומה שהם, מתוך 9 סביבות האלה, מה שהם בדקו, הם ניסו לבדוק האם יש אזורים שהם בעיקר של צעירים, שאחוז האם יש אזור שאחוז הצעירים בהם הוא גבוה יותר מהנורמלי. והם מצאו 4 אזורים כאלה שיש בהם יותר פרטים צעירים באופן מובהק, ומכאן מגיעה בעצם ההשערה, כי הם בדקו את הנתונים ההיסטוריים של האזור וראו שמדובר באזורים שהם רדודים יותר, אז הם משערים שאלה היו אזורים שבהם היו הרבה יותר צעירים, בגלל שאלה אזורי השרצה של מגלודון. ואנחנו יודעים על בעלי חיים היום שחיים היום כמו סרטנים וקרישים, שישנה תופעה באמת שנקראת nursery, כלומר איזשהו גן ילדים או אזור גידול לצעירים, כמו מעון כזה של תינוקות, ואלה אזורים של מים רדודים שבה משריצים את הצאצאים, שוב כדי לתת להם, היתרון שם זה נקודת פתיחה אבולוציונית חזקה יותר. אז ההנחה היא שאולי האזורים הללו שמצאו בהם באופן מובהק יותר פרטים צעירים, אולי זה מעיד על אזורי נאסריקל, על גני ילדים של מגלודונים, זה לא בדיוק טיפול בצאצאים, אבל זה בהחלט איזשהו ניסיון אבולוציוני לקחת התחלה, איזשהו פוש קטן של יתרון לצאצאים לפני שהם פורצים לעולם הגדול.
ויש לפני... איזה תקדים בטבע? את מכירה עוד בעלי חיים שכך נוהגים עם ה...
הרבה מאוד בעלי חיים עושים את זה, שמשריצים, כן? זה קיים גם אצל קרישים בני זמננו, אזורים שבהם אתה, אזורי השרצה. שבהם ההשרצה נעשית לא סתם בים הפתוח, למשל דגי סלמון, נכון? שהם עולים במעלה הנהר ובאים אל העולם באזור אחד וחיים באזור אחר, אבל חוזרים אל אזורי ההשרצה שלהם. זאת אומרת, יש כאן, יש לזה תקדים וזה משהו שבהחלט קיים, וזה יצורים שאנחנו, אין בהם טיפול הורי, אבל זה בהחלט איזשהו ניסיון לתת יתרון לצאצאים שלך. עכשיו, המגלודונים נעלמו לפני 2.6, לפני עד 4 מיליוני שנים, הם פשוט נעלמו, ומשארים שאולי בגלל איזשהם שינויי אקלים, שאולי שינויי אקלים הפכו את המים החמימים הרדודים האלה, אולי לפחות טובים לאזורי השרצה, ואולי האזורים האלה שנפגעו בשינויי האקלים, בעצם תרמו להישרדות שלהם, ובגלל זה הם בעצם נעלמו מהעולם. עוד אפשרות זה שפשוט הטרף שלהם הלך ונהיה קצת נפגע בעצם מהתהליך, והיונקים הימיים פתאום התמעטו, יש כל מיני השערות ללמה הם נעלמו, אבל האזורי השרצה האלה נותן לנו באמת עוד איזשהו כיוון להסתכל על האקולוגיה של יצור שאנחנו מכירים אותו בעצם רק מהשיניים שלו.
טוב, אנחנו כמובן ממליצים למאזינים לראות תמונה שתסביר לכם את הפרופורציות. שוב, אנחנו, כפי שאמרת, באמת אנחנו משערים איך היצור הזה נראה, כי אנחנו נראה כמובן בעבר, כי אנחנו מדמיינים אותו כפי שאנחנו מכירים, אנחנו יודעים לדמיין על פי רמזים של המציאות שלנו היום, ובכל זאת זה באמת נשמע מסוג הדברים הגדולים, כמו שחשבנו שהטירקס בזמנו גדול מהחיים, ואז הבנו שהוא רק ההתחלה של הכוכבות של הדינוזאורים.
עכשיו, מה שמעניין, זה שרק שהמגלודון נעלם, הלוויתנים התחילו לגדול. כלומר, כל עוד הוא היה באזור, אז לוויתנים היו קטנים יותר. והלוויתנים הגדולים באמת התחילו להופיע רק אחרי שהמגלודונים נעלמו מהסביבה. כלומר, הטורף הגדול הזה הייתה לו השפעה מאוד מאוד חזקה על המערכת האקולוגית, וכשהוא נעלם, אז היונקים הימיים פתאום התחילו לגדול לגלים שהם לא הצליחו לעשות או לא הרשו לעצמם לעשות קודם.
אגב, לסיום, מה גרם לו באמת להיעלם? יודעים?
אז יש השערות, או שינוי אקלים, או בעצם איזשהו שינוי באקולוגיה שגרמה לטרף שלו להיות יותר מצומצם או לעבור לכתבים, אבל שינויים בסביבה שהובילו לזה שפתאום היתרון הזה של הגודל פתאום כבר היה פחות משמעותי.
טוב, כן, יצור מופלא ואימתני. קצת מזל שהוא לא איתנו, נכון? אחרת...
לא, זה דווקא בסדר.
כן, זאת אומרת, את מעדיפה כמובן את היצורים האלה על הרוחצים בים.
כן.
מכירותך את שני היצורים. טוב, תודה רבה לך, הביולוגית.
תודה לכם.
ומכון דוידסון, תודה לך. ליל המדענים והמדעניות, פרויקט ליל המדענים והמדעניות האירופי בישראל מחכה לכם מחר בשעה 4. אתם מוזמנים חינם לחגיגת מדע מעשירה, חגיגה וירטואלית, כמובן לא צריך לצאת מהבית, חלילה. www.madalaila.co.il או שפשוט תגגלו את הביטוי ליל המדענים והמדעניות ואתם מיד תגיעו לאתרים ששם מוקרנים כל ההרצאות וההפעלות וכולי. המדענים והמדעניות יוצאים מהמעבדות, אתם יכולים לפגוש אותם, לשמוע אותם ולגלות איך ייראה המחר. בין היתר תוכלו לשמוע שתי הרצאות מרתקות, הרצאה של החוקרת דוקטור יפעת אופיר בירין, כיצד מלאריה מרמה את מערכת החיסון ומה הקשר לקורונה, ואת ההרצאה של החוקרת דוקטור הגר לנצמן פלס, חלקיק הנויטרינו, רואים שקוף, רואים רחוק. שלום לשתיכן, שלום.
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 טוב, אז נמצאת איתנו כאן דוקטור יפעת אופיר בירין, המחלקה למדעים ביומולקולריים במכון ויצמן, ודוקטור הגר לנצמן פלס, חוקרת חומר אפל מהמחלקה לפיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה במכון ויצמן. בואו נתחיל מדוקטור יפעת אופיר בירין, ספרי לנו מעט על ההרצאה שלך, תעשי לנו כמה ספוילרים, מה קורה עם מלאריה ואיך זה קשור לקורונה?
בשמחה. אז אנחנו באמת חוקרים כאן במעבדה של דוקטור נטה רגב את המלאריה, ואיך המלאריה מתקשרת עם מערכת החיסון, היא בעצם מצליחה ממש לרמות אותה. אז מלאריה זה פרזיט, אחד הפרזיטים הוותיקים, מדברים עוד שהחיילים של ג'ינגס חאן היו חולים במלאריה, ולמרות שהרבה אנשים בעולם המערבי חושבים שכבר אנשים לא מתים ממלאריה, אז יש בערך 500 אלף איש כל שנה שמתים ממלאריה עדיין.
ומדובר ב... אני מבין שבדרך כלל יתושים כמובן מעבירים את המחלה הזו, ומה הוא אותו יצור שפוגע בנו? מה זה? זה נגיף? זה חיידק? מה זה?
זה פרזיט, באמת הוא מועבר על ידי יתושה, יתושת האנופוליס.
אוקיי.
הפרזיט הזה בעצם נמצא בתוך התאי דם האדומים שלנו רוב הזמן, ואנחנו בעצם מראים שהוא מצליח לשלוח איזשהו חבילות מתוכו אל תוך תאים של מערכת החיסון, וממש לשחק בתגובה החיסונית להנעתו, מה שנקרא. אז באמת אנחנו, כן, זה מדהים. אם תחשוב ממש, הוא אורז כל מיני חומרים מתוך התא עצמו, מתוך הפרזיט, ושולח לתוך מערכת החיסון, ומצליח להפעיל אותה, אבל להפעיל אותה לפי, בצורה כזאת, שבעצם תאפשר לו גם לגדול, לא לגדול יותר מדי בתוך התא. אבל בסופו של דבר, כשהוא לא מצליח להשתיק עוד במערכת החיסון, אז מגיעה המחלה המאוד קשה, ואז בעצם המאחסן שלו, האדם מת. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מזה על קורונה, שהיא השחקן החדש בשכונה, בשכונת המחלות הזיהומיות, לא נעים? אז באמת במלאריה ידוע שאדם יכול להיות חולה מאות ועשרות פעמים, ועדיין לא לייצר שום מערכת חיסונית לומדת, לא לייצר נוגדנים יעילים. לגבי קורונה עוד הדעות חלוקות, אבל בעצם יש כבר כמה וכמה עדויות שאנשים שהיו חולים, חלק מהאנשים שהיו חולים, לא מצליחים לייצר נוגדנים, ואנשים יכולים להיות חולים יותר מפעם אחת.
אז אפשר ללמוד מהמקרים של מלאריה על ההישנות של ככל הנראה ההידבקות בקורונה?
אז אני אהיה זהירה ואגיד שאולי, אנחנו בעצם אחד הדברים שאנחנו עכשיו ממש עומדים לפרסם, זה באמת נכון, הזכרתי שהפרזיט יכול לשנות את התגובה החיסונית, אז אנחנו רואים שבעצם יש, בגדול אם נסתכל על מערכת החיסון, אז יש את המערכת החיסון הראשונית שתפקידה לזהות מה שייך לגוף ומה לא שייך לגוף, ואם הוא לא שייך לגוף, הוא מודיע למערכת החיסון השנייה, למערכת החיסונית השנייה הזאת שיוצרת זיכרון ונלחמת בנגיפים, איך להילחם. ובעצם אנחנו רואים שאותו גורם שמתווך בין שתי המערכות, המלאריה משחק בו. עכשיו, כשהגורם הזה הוא מאוד מאוד גבוה, אז במלאריה הוא סממן למחלה מאוד קשה שמתים ממנה הרוב, והיום ידוע שגם בקורונה, כאשר אותו גורם נמצא מאוד מאוד גבוה בדם, המצב באמת מאוד מאוד קשה בקורונה. אז יכול להיות שמתוך זה אנחנו יכולים ללמוד שבאמת המעבר הזה בין שתי המערכות של החיסון הראשונית והמשנית הוא זה שיוצא מכלל פעולה במלאריה, ואולי גם בקורונה כמובן שצריך לבדוק את זה.
טוב, מתי אפשר לשמוע את ההרצאה במלואה?
אז מי שבאמת מתעניין ורוצה לשמוע יותר לעומק את הסיפור, אז באמת מחר בשעה 5 באתר של מכון דוידסון תוכלו למצוא קישור, ואני אשמח אם תבואו לשמוע.
קדימה חברים, אין לכם משהו יותר טוב לעשות מחר בחמש, האמינו לי. אנחנו עוברים לדוקטור אגר לנצמן פלס שנמצאת איתנו על הקו, שחוקרת חומר אפל, אסטרופיזיקה, אסטרופיזיקלית וכולי, והיא מדברת על חלקיק שנקרא נויטרינו. אני לא בטוח שכולנו מכירים את החלקיק הזה. למדי אותה, שוב תספיילרי כמובן, תקלקלי את ההרצאה שלך מחר. מהו אותו חלקיק?
אז חלקיק הנויטרינו הוא חלקיק מדהים ומאוד מאוד מסקרן. זה חלקיק שמאוד מאוד מאוד חמקמק, מאוד קשה לגלות אותו, לתפוס אותו. והסיפור שלו הוא בעצם איזושהי הרפתקה מדעית שהתחילה בראשית המאה הקודמת. הייתה המדידה שלו הסתדרה, ואז הציעו את הנויטרינו כפתרון, ועברו עוד 50 שנה בערך, עד שסוף סוף הצליחו למדוד אותו. והיום אנחנו במצב שמשתמשים בנויטרינו בשביל לבצע תצפיות על היקום, ואני בעצם הולכת לדבר גם על הטלסקופ אייס קיוב, גלאי הנויטרינים הענק שנמצא בקוטב הדרומי, ודודו לא סתם באנטרקטיקה, אני מדברת ממש ממש בצ'ופצ'יק של כדור הארץ, ממש בקוטב הדרומי. הגלאי הזה קבור 2.5 קילומטרים מתחת לקרח, ומחפה שטח של קילומטר רבוע. למה? בגלל הארנונה בעיקר, ומעבר לזה אנחנו צריכים אזור מאוד מאוד שקט, שקוף, ועם אינפרסטרקצ'ר, עם אמצעים להקים ולתפעל כזה גלאי גדול, ולכן בחרנו בקוטב הדרומי. אז אני אדבר גם על הגלאי אייסקיוב המדהים, וגם על כל התחום של אסטרו פרטיקלס, שבעצם משלב הרפתקה עם פיזיקה. מצד אחד יש את השאלות המדעיות שהן מסקרנות ומרתקות וחשובות, ומצד שני המחקר מביא אותנו למקומות שלא היינו בהם, יוצר שיתופי פעולה בינלאומיים, אתגרים אנושיים, טכנולוגיים, הנדסיים, וזה תחום שבעיניי מאוד מאוד מרתק. והשנה, בגלל שהליל המדענים והמדעניות הוא בזום, אפשר בקלות לקפץ מהרצאה להרצאה, מנושא לנושא, אפילו מאוניברסיטה לאוניברסיטה. ההרצאות מונגשות, ואני מאוד 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 ממליצה לבוא ולשמוע.
אז מתי באמת ההרצאה שלך?
ההרצאה שלי היא מחר בשעה 19:00. זאת לא הרצאה, זאת בעצם שיחה עם דוקטור דורית גרנות, שנשוחח על גלאים, על ניוטרינים, על חומר אפל גם.
באמת שזה תמיד דברים שנשמעים כל כך גדולים מהחיים, כי אנחנו ביום יום באמת לא מתקלים בדברים האלו, גם אם כן, אנחנו ודאי לא יודעים. אז זה קורה מחר בשבע בערב, גם כן דרך האתר של מכון דוידסון, נכון? אפשר גם להגיע לדיאלוג הזה של דוקטור אגר לנצמן פלס, ובחמש בערב באתר של מכון דוידסון, במסגרת פרויקט ליל המדענים והמדעניות האירופי, כאן בישראל, דוקטור יפעת אופיר בירין, שתספר לנו על הקשר בין מלאריה, בין היתר, לנגיף קורונה. תודה רבה לכן על השיחה הזו. שוב נחזור, דוקטור יפעת אופיר בירין ודוקטור אגר לנצמן מפלס. תודה רבה.
ניפגש מחר, ביי.
ובמסגרת הפינה שלושה שאוכלים, נעסוק בתרנגולה הודו, בחג ההודיה האמריקאי, ובהרגלי הצריכה והמזון הקשורים אל החג. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל המכללה האקדמית כנרת. שלום.
שלום דודו, שבוע טוב.
חג שמח זה עכשיו חג ההודיה? אני פחות עוקב אחר.
לא, א', חג ההודיה מתקיים כל שנה ביום החמישי הרביעי בחודש נובמבר. אני מצטער על הנוסחה המורכבת, זה לא אני המצאתי, זה הנשיא לינקולין נסה. זאת אומרת, שבוע שעבר, אחרי שאנחנו סיימנו את השידור, הם התחילו להתפרע עם האוכל, וזה מה שגם נתן לי את הרעיון לדבר עליו. אז ברשותך נדבר קצת על להרוג תרנגולות טורקיים וטקסי צריכה באוכל, זה בסדר?
לא תסביר לנו גם למה אתה אומר להרוג תרנגולות טורקיים, כי הביטוי להרוג טורקי ולנוח הכוונה היא לתרנגול הודו?
לא, ממש לא. זה היה איזה מטאפורה ספרותית ששאלתי.
אוקיי.
זהו, יפה. לא, הביטוי להרוג טורקי ולנוח לקוח מעולם אחר של המלחמות עם האימפריה העות'מאנית. זהו, לא לענייננו.
רציתי אולי לצאת הומני יותר, אבל כנראה שלא. שוב, למרות שגם להרוג בעלי חיים זה לא...
בוודאי לא לפי הדת שלך, שאני יודע שאתה מאוד מקפיד.
אוקיי.
בדיוק, יפה. אז באמת החג הזה הוא חג אזרחי לחלוטין, למרות שחלק מהאנשים חושבים שהוא חג דתי, כי הוא ממשיך באיזה אופן את התפיסה של הנוצרות הפוריטנית מאוד, של המתיישבים הראשונים שהגיעו מאירופה ליבשת החדשה. והנצרות יש בה את המרכיב הזה של ארוחות הודיה לאל, זאת אומרת להודות לאל על השפע שהוא מעניק לנו. עכשיו גם בחג ההודיה, כמו בחגים אחרים, המרכז של החג היא ההתכנסות המשפחתית, הטקס הזה שבו ישבו בני המשפחה ויוכלו ארוחה משותפת ביחד, עם המנות שייחודיות לחג הזה. ובעצם הטענה שלי אומרת שהתהליכים של הקנייה, של ההכנה, של הבישול, שקשורים באוכל של חג ההודיה, הם תקסים שמתמקדים בצריכה ובמזון, וכמו תקסים אחרים, הם תמיד מאפשרים איזה מסע ומתן, איזה שיח בין המשתתפים השונים, במקרה הזה כל אזרחי ארצות הברית. ועל מה הם בעצם דנים? לא רק באשר למה זה תרבות הצריכה האמריקאית, אלא מה זה בכלל אמריקאיות. והסיפור של אוכל הוא מאוד מרכזי בחג הזה. הוא משקיעים בו המון אנרגיה לפני החג, במהלך החג ואפילו אחרי החג. ואחת המנות הכי מזוהות עם החג הזה, שעל פי הסטטיסטיקות שאני קראתי, היא תופיע על השולחן של כ-98% מהמשפחות האמריקאיות. זה תרנגול ההודו הצלוי בתנור. עכשיו, המנה הזאת יגישו אותה עם מילוי מיוחד, יהיה בו אוכמניות, יהיה בו לחם, אבל יהיו בו עוד מרכיבים שאם נסתכל עליהם, הם מבטאים את ההיסטוריות המשפחתיות ואת באמת שפע ארצות המוצא של חברת המאגרים הגדולה ביותר בתבל, שהיא ארצות הברית. עכשיו, גם מי שלא יכינו את התרנגול הודו כהלכתו, הם כנראה יקנו אותו כמנה מוכנה ברשתות המזון. וכדי להבין עד כמה המנה הזאת הפכה להיות מקובלת בשיח הכללי האמריקאי, אני מביא דוגמה מסרט שנקרא גנגסטר אמריקאי. זה סרט שמתאר את עלייתו ומפילתו של אחד בשם פרנק לוקאס. הוא היה אחד המוחות הקרימינליים הכי מבריקים שפעלו בניו יורק בשנות ה-70, ומי שמגלם אותו בסרט שעשו הוא דנזל וושינגטון. ובאחת הסצנות עומד שם וושינגטון, ובמזג אוויר של סוף נובמבר בצפון אמריקה, מי שמכיר זה תמיד מאוד קר, הוא מחלק תרנגולי הודו לסעודת ההודיה לקהילה שלו, שזה התושבים העניים השחורים של הארלם. זאת אומרת, הארוחה הזאת של החג, שהתרנגול הודו עומד בלב שלה, היא כל כך סמל מובהק לאמריקאיות, שאפילו השחורים שהיו ובמידה רבה עדיין גם אחרי אובמה, מיעוט מאוד מדוכא בארצות הברית, והם מצליחים להתחבר אליו. וכמוהם גם קבוצות כמו יהודים למשל, למרות שיש בחג הזה, כמו שאמרתי, מרכיבים נוצריים. עכשיו, לתרנגול ההודו התלוו המון מנות שהם לקוחים ממה שאנחנו קוראים מזונות העולם החדש. טירה, שווית ירוקה, דלת, זה דברים שהמתיישבים הלבנים לא הכירו באירופה. ומה הם מספרים לנו? הם אומרים לנו שהמנות האלה, כמו התרנגול הודו, ממשיכות את המסורת של חג ההודיה הראשון שהתקיים בפלימוס מסצ'וסטס ב-1621. הסיפור שמספרים לעצמם האמריקאים, שהמתיישבים הראשונים, אחרי תקופה מאוד קשה, שהרבה מהם מתו והיה רעב, הם למדו בעצם כיצד לגדל את המזונות המקומיים. והם למדו לשרוד ביבשת החדשה, והאירוניה של הדבר הוא שהם למדו לשרוד כי השכנים שלהם, בני שבט האינדיאנים של הוומפונג, הם לימדו אותם. והם גם מזמינים אותם לארוחת ההודיה הראשונה, ומאוחר יותר, כמו שאני אראה, לא הייתה להם שום בעיה לאכול אותם, לא סימבולית וגם לא מעשית. עכשיו, לרוב האמריקאים, כל סוגי המנות שהם יצרכו בחג ההודיה, בטח ובטח תרנגול ההודו, יאכלו רק בחג הזה. זאת אומרת, האוכל הוא גם סמן קולינרי לייחודיות של היום בלוח השנה האזרחי האמריקאי. אנחנו עוד מעט מתקרבים לחנוכה, כמו סופגניות שאוכלים רק בחנוכה, מצות שאוכלים רק בפסח, או הקטייף שהם קינוחים מתוקים לחודש הרמדאן. הסיפור של חג ההודיה הוא חלק מהמיתוס האמריקאי שמקובל היום. ומה לומדים ילדי ארצות הברית? שב-1621 המתיישבים החדשים הגיעו וחגגו את הצלחתם להתחבר ליבשת החדשה. וארוחת החג הזאת היא בעצם שיעתוק, היא שחזור וחזרה למקורות ולקולינריה שנוצרה אז.
מזכיר את הפסח שלנו, גם סדר פסח הוא סוג של חזרה על איזשהו ריטואל.
לחלוטין, בדיוק כך, ואם תחשוב, כשדיברנו בשעתו על טקס הפסח, דיברנו באמת על האופן שבו הוא מייצר שיח בין כולנו, שזה קצת מה שאני מנסה לומר על חג ההודיה הזה. עכשיו, המיתוס שהאמריקאים מספרים לזה הוא כמו תמיד מיתוס, הוא מאוד שונה ממה שבעצם היה. אנחנו לא באמת יודעים מה היה. מה שאנחנו יודעים בוודאות, שאחרי מלחמת האזרחים, הנשיא לינקולן ב-1865, הוא קובע את החג הזה. ולא סתם הוא קובע את החג הזה. מדובר פה באומה שסועה אחרי מלחמת אזרחים, עקובה מדם, היה צריך לשקם את הסולידריות החברתית, וחלק מהמאמצים של לשיקום אומה היא תמיד יצירת מסורות לאומיות חדשות. זאת אומרת, יום החג הזה נולד כדי לאפשר לאמריקאים איזו תחושת לכידות וסולידריות. כמו יום עצמאות אצלנו, כמו שאתה הזכרת את ליל הסדר, כמו טקסי זיכרון, כמו שימוש בדגל, זה הכל מהלכים שאומות מודרניות עושות, ופעמים רבות אוכל הוא מאוד מאוד מרכזי בתוך הדברים האלה. עכשיו, החג עצמו זה מין מסע ומתן מתמשך בין הצרכנים השונים ביחס לרפרטואר, זאת אומרת, מה יאכלו בו. עכשיו, באופן די מרשים, טקסי הצריכה האלה, מתקיימים אצל כל אחד במרחב הביתי שלו. זאת אומרת, נוצר פה איזה שיח צרכני לאומי על עקרונות, על קטגוריות של מה זה בכלל תרבות אמריקאית. המסע ומתן, ההסכמות שהם יגיעו, וגם המחלוקות על סוגי האוכל, בעצם מאפשר למשתתפים השונים לנסח לעצמם מה זה לאומיות אמריקאית, מה זה תרבות אמריקאית, בצורה הרבה יותר טובה, מיליון ספרים ותשדירים בטלוויזיה, בצורה הכי בלתי אמצעית שיש, על ידי אכילה. זאת אומרת, באופן מטאפורי, האומה האמריקאית נלעסת כאן, מתחדשת, דרך המטבח הביתי. אז עבור האמריקאים, היצירת המיתוס הזה זה אישור לשפע, לחסד האלוהי שמוענק לאמריקה. עכשיו, זה מעניין כי הגישה האמריקאית הנוצרית, מי שמכיר אותה, הפוריטנית, היא מאוד צנועה. היא מסתפקת באכילה מדודה, בעבודה קשה, ופתאום בחג ההודיה השפע הזה מתפוצץ על השולחן. ואפשר לראות בצילומים שאנשים משחררים כיצד המנות האלה, כל אחת נכנסת לתוך השנייה כצלחות כל כך מלאות, כמו איזה ביטוי מאוד מאוד ברור לקיומו של השפע הזה. ומשפחות אמריקאיות שבגלל הגיאוגרפיה נפגשות מעט בינינו, מי שלא גר אחד ליד השני, פתאום יושבות ביחד ימים ארוכים באותו מרחב של הבית ומכינות ביחד את המנות המסורתיות האלה. וזה מעניין לראות כיצד הדיאלוג המתמשך הזה של צריכה ותרבות מבטא גם שינויים מקומיים ולפעמים גם שינויים ארציים. כמו למשל, בשנים האחרונות אפשר לשים לב שברוב המנות תהיה הקפדה על בישול ביתי, זאת אומרת הכל הם יכינו בבית, אבל פתאום אתה שומע על המון מנות אחרונות שקונים אותם, מתוקים ותעשייתי, וזה איזה חלון שככה מראה את הדינמיקה של השינוי. עכשיו, אני מנסה להסביר למה התמקדתי בתרנגול ההודו בתוך הסיפור הזה, וככה אני אסכם גם את כל העניין. מה שבעיניי מרתק בסיפור הזה זה הבחירה בתרנגול הודו כמוקד של הארוחה. כי עם כל המשמעויות הסמליות שיש לזה, ואני אנסה קצת להסביר. תרנגול ההודו קרוי בצפון אמריקה תרנגול טורקי, או בפשטות טורקי, טורקי. והוא באמת, הוא מייצג של העולם החדש. איזו חיה שלא הייתה בעולם הישן, ומעניין שהם בחרו לה את השם תרנגול טורקי, שזה טעות שהם לקחו מתרנגולי בר, שבכלל גדלו בגיני העם השוונית. והתרנגולים האלה, הם הכירו אותם באירופה כי סוחרים טורקיים שיווקו אותם, ואז הם חיברו להם את השם טורקי. והעוף הצפון אמריקאי הזה, שחי רק בצפון אמריקה, הם הצליחו לביית אותו, והוא הופך להיות, באמת שלא בטובתו, סמלה של ארוחת החג. הערכות הם שמשהו כמו 50 מיליון תרנגולים משלמים את חייהם כל חג כזה. אז העוף הזה הופך להיות סמל של החג, ובצורה הטבעית ובצורה התרבותית המבושלת שלו, הוא בעצם מבטא באופן סמלי את היחס שלהם לילידים המקומיים, שהם כמובן קראו להם בטעות אינדיאנים. כמו העוף בצורה הטבעית שלו, הילידים נתפסים כפראים, כתמימים, כמחוברים לאדמה, חיים בגן עדן סביבתי. ובאותה מידה הם גם הסתכלו עליהם כמסוכנים, כי הם לא היו מוכנים להתנצר, או שהם לא היו מוכנים להפנים את התרבות הנכונה בעיניהם, ולכן הם הרגישו צורך לביית אותם. זאת אומרת, יש פה הקבלות נורא מעניינות בין היליד הפראי, שצריך למשטר אותו, להשתלט עליו, ולאכול אותו באופן מטאפורי, לבין הביות של העוף הזה, שהוא עוף פראי טבעי, שהופך להיות הסמל של הארוחה, שמייצגת באופן הכי טוב את ההתארות שלהם בעולם החדש. וככה באופן כמעט אירוני, שממשיך את הקו שדיברנו בו על טקסי צריכה, יום השישי שלאחר החג קראו יום שישי השחור, והוא בעצם הפך להיות עם הזמן לחגיגת צריכה על סמי מרץ. והשם שחור שנצמד לו הוא כנראה כי מאזן חיובי בספרי הסוחרים רושמים אותו בשחור, בעוד שמאזן שלילי רושמים באדום. ונובמבר זה חודש מאוד מאוד בעייתי מבחינת המסחר, מתחיל להיות כבר קר, אנשים לא יוצאים, וחג ההודיה ויום השישי השחור אחריו הם עוד תרומה אדירה לאיך החג הזה בעצם משפיע על טקסי הצריכה האמריקאים.
טוב, אנחנו נסיים בנימה הצרכנית הזאת. תודה רבה לך, פרופסור נמרוד לוד, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל, המכללה האקדמית כנרת. תודה לך.
תודה, תודה, דודו, ושבוע טוב.
אנחנו סיימנו את התוכנית, נספר לכם מי עמל על המשדר. האורחות שלנו הן אלכסנדרה לויקר ורונה גרשון תלמי. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לנדב נוימן, יובל אביבי, נתיב רובינזון וליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן, בכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, שימרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכה. מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגי. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.